ערב טוב לכולם. סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא מציעא, דף סמך א, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, בדף סמך א עמוד א למעלה. זה יוצא בערך בשורה השביעית מלמעלה. אמר אביי, איימן דמאסיק זוזה דריביטה בחברי. כמו שאנחנו דיברנו, שאנחנו פה בפרק החמישי של המסכת, הפרק שעוסק בהלכות ריבית, אז אנחנו הולכים לדבר עוד מלא עוד הלכות של ריבית. אמר אביי, אומרת הגמרא, איימן דמאסיק זוזה, האמת הגרסה פה, גורסים פה יעבץ, שפה מדובר פה על זוז אחד, כבר נראה עוד דקה, אז הגרסה פה זוזה, ככה הגאות וציונים מביא, אז איימן דמאסיק זוזה, דריביטה בחברי. זה מלווה שעבר על איסור תורה. הוא סיכם על ריבית קצוצה, הוא אמר על התוספת על הלוואה שאני מלווה לך, אז אני רוצה ממך בהלוואה, הוא קיצץ שהוא רוצה תוספת זוז על ההלוואה. עכשיו אנחנו, כמו שלמדתם כבר פה בתחילת הפרק, שאנחנו פוסקים כמו רבי אלעזר, מה שפוסקים כמו רבי אלעזר זה נראה היום בסייעתא דשמיא, אבל יש שם את שיטת רבי אלעזר, שרבי אלעזר מה אומר? שבן אדם שבריבית קצוצה עבר ריבית דאורייתא, אז מוציאים בדיינים, מוציאים את הריבית מהמלווה בחזרה ללווה. עכשיו בוא תקשיבו, מגיע ואומר, המלווה אומר ללווה, תביא לי את העוד זוז שהתחייבנו בעל הלוואה, שאתה תוסיף לי. עכשיו מה היה פה? וכאז לחיתה ארבע גריבה בזוזה בשוקה. החיתים בשוק, המחירון היה, שקונים ארבע שאה חיתים בזוז אחד. הוא הלך ויעיב לאי הוא חמישה. הלווה חייב עכשיו לתת זוז. הוא חייב לתת זוז אחד ריבית. אז הוא הלך, הוא נתן למלווה תמורת הזוז של הריבית, הוא נתן לו חמישה שיאים של חיתים. זאת אומרת, יותר אפילו מזוז. שווי של זוז זה ארבע שיאים של חיתים. הוא נתן, אפשר גם לתת, הוא נתן את הריבית בשווי, לא בכסף ממש. הוא נתן כאילו ארבע פלוס אחד. זאת אומרת, ארבע חיתים פלוס אחד, שזה זוז ומשהו. עכשיו, כמו שאני אמרתי לפני חצי דקה, שאנחנו פוסקים כמו רבי אלעזר, שבריבית קצוצה הדיינים מוציאים את הריבית. אז עכשיו, כשהולכים הדיינים להוציא את הריבית, כמה חיתים מוציאים ממנו? בשווי זוז רק ארבע? או שבגלל שפה הוא קיבל את כל החמש בתורת ריבית, אז מוציא ממנו את כל החמש. אז אנחנו עכשיו הולכים לראות מחלוקת אביי ורבא, אבל כרגע התחלנו את שיטת אביי. אז אביי אומר ככה, כי מפקינן מיני שהדיינים מוציאים את הריבית מהמלווה, בשביל להחזיר את זה בחזרה ללווה, אז לא מוציא ממנו את כל החמישה חיתים, רק מוציא ממנו השווי של הזוז. ארבעה מפקינים מיני. אידה, חסאה חמישית, אנחנו לא אומרים שהוא נתן לו את זה בגלל הריבית, רק מה? עוזולהו דקמוזיל גבי, הוא מכר לו את החיתים בזול. הוא נתן לו כאילו חמישה שאויים תמורת הזוז שהיה חייב לו. אז לכן, מבחינת הריבית כמה זה? רק השווי של הזוז. כמה השווי של הזוז? ארבע. זה מה שהוא נתן לו את החמישי, זה ביניהם, זה עשה לו איזו הנחה, זה לא קשור לריבית. אז לכן זה שיטת אביי, שהוא רק צריך להחזיר בחזרה שהדיינים יוציאו ממנו, רק את השווי של הריבית הקצוצה, שזה למעשה ארבע שאים, שארבע שאים זה היה זוז, וכמו שגרסנו פה שהוא נושא זוז אחד ריבית מהחבר, שזה מה שהם סיכמו, שזה הריבית. זה שיטת אביי. רבא חולק, והלכה כמו רבא. רבא אמר, שאפילו באמת מהדין אתה צודק אביי, הוא היה צריך להחזיר כמה רק שווי של זוז, אבל עדיין חמישה מפקין המיני. אנחנו צריכים להוציא ממנו את כל החמישה חיתים, את כל החמישה שאים. למה? דמעיקרא בתורת ריביטה עשאי לידי. בגלל, איך הוא קיבל את כל החמישה חיתים? הוא קיבל את זה בתורת ריבית, הוא לא קיבל את זה בתורת עסקה, ועשיתי לך הנחה, נתתי לך במקום. כשאני הולך אליך למכולת, אתה נותן לי בזול, אז אין שום בעיה. פה הוא קיבל את החמש, הוא לא קיבל את זה בתור עסקה. הוא קיבל את זה בתור הריבית. הרי אם הוא לא היה לוקח ריבית, הוא לא היה מקבל שום חיתים. בגלל שהוא לקח ריבית, אז הוא אמר, יאללה, אם כבר אתה לוקח ריבית, אני אוסיף לך עוד, אז כנראה כל כך נהנה מהלוואה, אז לכן הוא צריך להחזיר את כל החמישה שאים, כי אנחנו לא רוצים שהוא בכלל ייהנה מן האיסור בכלל. והראשונים כותבים פה גם הרמב"ן, רשב"א, ריטב"א והראש וכולם, שאותו דבר אם הוא יחזיר לו כסף, כמה הוא יצטרך להחזיר לו אם הוא מחזיר לו כסף? אם הוא לא מחזיר לו את החיטים.
זוז?
כמה הוא יצטרך להחזיר לו כסף? הוא צריך להחזיר לו זוז ורבע, זה חידוש. זוז ורבע, זאת אומרת, גם אם שתחזיר כסף, אז לכאורה פה יכול להגיד הריבית היה זוז, לא. בגלל שקיבלת לריבית חמש חיטים, אז תצטרך להחזיר זוז ורבע. ככה רוב הראשונים כותבים פה, הראית את הרמב"ן, רשב"א, ריד וראש ונימוקי יוסף.
אמרו שבאדם לא מסכים
שיקח
זוז ורבע. מה? הבאדם מסכים לזוז ורבע, שיקח אותם.
לא, אבל יש הלכה שאם קיבלת ריבית, אם עברת על איסור תורה של ריבית קצוצה, את הידענים מוציאים את זה מהמלווה בחזרה ללווה.
אתה
מוציאים את הריבית. אז רבא טוען שמעיקר הדין אתם צודקים שזה לא הריבית, אבל בגלל שכל זה הוא קיבל באיסור ריבית, למה? כי אם לא היה פה שום הלוואה בריבית, הוא לא היה נכנס למצאת לו מתנות פה, חיטים. הכל הגיע באיסור.
הוא כל כך נהנה מהלוואה, הוא כל כך הייתם אבסוט, שנתת להלוואה,
אתה יכול לתת? זה נקרא שנתת פה ריבית קצוצה, חמש, במקום ארבע. אז לכן זה הטענה של רבא והלכה כמו רבא.
טוב,
הלכה כמו רבא, ואנחנו מתקדמים לעוד מחלוקת אביה ורבא. ואמר אביה עוד הלכה. אי מאן דמסיק ארבעה זוזה דריביתא בחברי. בן אדם מלווה סיכם בהלוואה, שאתה תיתן לי תמורת הלוואה בנוסף להלוואה, תיתן לי עוד ארבעה זיזים של ריבית. ובסוף מגיע הפיראון ההלוואה, הוא נותן לו את הפיראון ההלוואה, והוא נותן לו, מה הוא נותן לו תמורת הארבע זיזים? הוא נותן לו בגד חשוב, שהבגד הזה שווי של הריבית של ארבע זוזים, ויעיב לגלימה בגביים, הוא נותן לו את הגלימה תמורת הריבית, שזה שווי של ארבע זוזים. עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו פוסקים כמו רבי אלעזר שמוציאים את הריבית, אז כמפקינן מיניה, כשמוציאים הדיינים את הכסף מן המלווה, מה אתה צריך להוציא ממנו? אתה יכול להוציא ממנו גם את הבגד, או רק את השווי של הבגד. אז אומר אביי, פה אתה רק יכול להוציא ממנו את השווי של הבגד. זאת אומרת, השווי של הריבית זה ארבע זוז. ארבעה מפקינה מיניה, אבל גלימה לא מפקינה מיניה. אנחנו לא יכולים להוציא ממנו את הבגד. למה? כי מה היה הקציצת הריבית?
ארבע.
הקציצת הריבית היה על הכסף ולא הגלימה. זה מה שעכשיו הוא קיבל את הגלימה, זה הופך להיות כאילו שהיה פה קניין, זאת אומרת, היה פה מקח חדש, שהוא עכשיו קנה ממנו בגד. על מה הוא קיבל את הבגד? תמורת חוב של ארבע זוזים, אז זה עסקה של בגד. עכשיו, כשאתה הולך להוציא, מה אתה מוציא? אתה רוצה להוציא את הריבית. אתה לא יכול להוציא ממנו את הבגד, כי הבגד כאילו כבר שלו, היה פה קניין, זה כבר שלו. אז לכן טוען הבאי, כשאתה יכול הולך להוציא, אתה חייב להוציא ממנו רק את הכסף, ולא את הזה. זה לא כמו גזלן. בגזלן אנחנו יודעים שכל זמן שלא היה ייאוש, ולא היה איזה זה, אז עדיין שווה, אז השיב את הגזלה אשר גזל, אתה צריך ללרת זה. עכשיו יש ריבית ויש קניין. פה הרגע שהוא הביא מקח, הביא גלימה, נהיה פה מקח.
לא הבנתי את הציוץ, זה לא
כל כך. הוא סיכם איתו הלוואה שהוא יקבל ממנו בנוסף לאלף דולר, עוד ארבע זוז, ריבית. ריבית קצוצה מהתורה, זה ריבית קצוצה. עכשיו הגיע הזמן הפיראון, הוא נותן לו את האלף דולר, פלוס בגד ששווה ארבע זוז. עכשיו אנחנו פוסקים שצריכים להוציא ממנו את הריבית. אז כשאפשר להוציא ממנו גם את הבגד, או רק את הכסף. אז הבעיה טוען, אתה לא יכול לחטוף ממנו הדיינים, לא יכולים לחטוף ממנו את הבגד, רק שווי של הבגד, רק הריבית שזה שווי של כסף, של ארבע זוז. אי אפשר להוציא ממנו את הכסף. למה? כי כאילו מבחינת הבגד, עכשיו שלו נהיה עסקה. אתה רוצה להוציא ריבית, ריבית זה ארבע זוז, מה?
אבל אדם רוצה
את קאט הבגד שלך, נו מה אתה... לא, אז אם הוא רוצה לתת את זה בסדר, אבל השאלה אם אפשר להוציא ממנו. אם הוא רוצה להוציא, אם לתת את הבגד ואין שום שאלה פה, אז הוא יחזיר את הריבית והם שמחים, קיבלו את השווי של ארבע. פה השאלה להוציא, שהדיינים מוציאים, זה שלא שואלים את המלווה, לוקחים ממנו בכוח, מחזירים ללווה. אז הבעיה טוען, אסור לך ללכת להוציא ממנו בכוח את הבגד, רק את התמורה. מגיע... עכשיו, זה נקרא כמו דבר מסוים. גלימה, כמו שאתם יודעים ללכות ריבית, כמו שלמדתם כבר לפני זה, זה נקרא, גלימה זה נקרא דבר מסוים, נכון? אז בדבר מסוים טוען לבאי יש איזה ממש...
אבל הבאי יודע שאם אין לו כסף, באמת יוציאו את הגלימה.
אם אין לו כסף...
אם אין כסף, שפק את הגלימה. לדעתי, אני חושב ככה הבאי, יגיד לך שאת הגלימה יוציאו
אותו. אולי הם קראו את הגלימה ו...
מה אתה חושב?
לא יודע, אני רוצה להגיד דברים שאני לא יודע.
אבל מה הספרה
שלך? הבנתי מה שאתה אומר, לכאורה יצטרכו למכור, כמו שהוא אומר. אבל הוא חייב כסף, אם הוא, אז הוא יסכים, במקום למכור, אז הוא ייתן את זה. אבל לכאורה...
אין לו כסף, אז...
מוציאים ונקרא, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לדאוג שהם יוצאים.
נכון, אם יש לך כסף, תקח את הכסף, זה נכון.
נכון.
ככה אני חושב, אני לא יודע. טוב,
על כל פנים, רבא חולה גם על זה הבאי. רבא חולה גם על זה, ורבא אמר, גלימה מפקינה מיניה. אפשר להוציא את הגלימה, ומה הסיבה? סיבה של חילול השם, סוג של מה? מה איתה? מה? כי איך ידלו למרו, כמו שבשביל שאנשים לא ידברו ברחובות, גלימה זה מכסה וקאה, הבגד שאותו בן אדם לובש, איזה בגד הוא לובש? בגד של עבירה. גלימה דריביתא הוא בגד של ריבית, ואז אנשים יבואו, תראה את הבן אדם המכובד הזה, הוא עבר על ריבית, אז מלא אנשים יבואו לזלזל באיסור ריבית, אז משום חילול השם, אז אנחנו אומרים בדבר מסוים, תודה רבה, בדבר מסוים, כמו גלימה, אז כן אפשר ללכת להוציא ממנו, וזה למעשה כמו שאמרנו, בנושא של כיבודיו, אתם למדתם את זה בתחילת הפרק, בנושא של כיבודיו, שלמרות שמעיקר הדין הם לא חייבים, אבל אם זה דבר מסוים, כמו תלית, מה עוד כתוב שם?
בהמה,
פרה, נכון, אז בדבר מסוים כמו זה, אז משום כבוד אבא, כיבודה, וכן חייבים להחזיר את זה, למרות שמעיקר הדין בריבית, הם לא חייבים להחזיר את זה, אז אותו רעיון פה לא קשור לכיבודה, וגם משום חילול השם, אנשים לא תראה איזה בן אדם מכובד, עובר ריבית, אז הם גם יבואו לזלזל בהלכה כמו רבא, שגם אפשר להוציא ממנו את הבגד. כמובן, אם הלווה מוחל ומסכים לקבל כסף ולא את הגלימה, אז בכזה מצב מה הלכה לפי רבא? אם הוא עכשיו הפוך, לפי רב אתה אומר שכן אפשר להוציא את הגלימה, הפוך, הוא קיבל את הגלימה לריבית. אם עכשיו הוא אומר, עזוב, תשאיר את הבגד אצלך הלווה, הוא אומר, תביא לי את הכסף תמורת זה. הוא לא רוצה בגד משום מה. אז הוא מביא פה בשם ספר גידולי תרומה, שהוא לא רשאי. למה? כי עדיין שייך פה את התם, שמה יאמרו. החילול השם עכשיו יישאר. לפי רב, אם עכשיו הוא ייקח כסף, אז הוא יישאר עם הבגד. אז אי אפשר בכיוון הזה שהוא יגיד, אני מוכן לקבל את הכסף תמורת הבגד לפי התם של רבא, אבל הוא מביא שהמשנה למלך, אומר כמו שרבי דוד, אומר בקיצור, זה מחלוקת תרחונים, שהוא אומר ככה הכל בגלל שמן הדין המקח בטל, וזה לא רק היה מדמיד על שלו הלובה רוצה בכך, אז בכזה מצב, אז הופך להיות שכאילו אני קיבלתי את זה ואני מחזיר לך את זה. כאילו אין פה ריבית כבר, כאילו, אני, כאילו עשינו פה בחזרה את הארבע, עכשיו קילית את זה בחזרה, זה הטענה של המשנה למלך, אז בקיצור יש לנו מחלוקת בנושא הזה. אנחנו מביאים עוד הלכה עכשיו של רבא. אמר רבא, איימן דמסיק דרסן זוזה דריביטה בחבריי. בן אדם שהוא כבר איזו הלוואה גדולה איתה בטח, הוא הולך ומבקש עוד 12 זו של ריבית, שהם קבעו בריבית קצוצה, עברו, אז הוא מבקש את הדבר הזה. עכשיו, הוא בשביל לשלם לו את הריבית, אז מה הוא אומר לו? ואגר לי חצר דמיטגרה בעשרה, ואוגרן יעלה בתריסר. הלווה תמורת הריבית שהוא חייב לו 12, אז הוא הזכיר לו בית שבדרך כלל זה מושכר, בדרך כלל ב-10 זוז לחודש, לא יודע אם זה לשכנה או לחודש. אז הוא הלך, המלווה כל כך התלהב מהבית הזה, שזה בית בטח שהוא, כל התנאים שהוא רצה זה הבית הזה. אז הוא אמר, אין לי בעיה כאילו להסתכבל את זה כאילו בתמורת ה-12. זאת אומרת, הוא הזכיר את זה למלווה תמורת ה-12 זוז של הריבית, ולמילים אחרים, המלווה הסכים לזכור את החצר ביוקר בעוד 2, ואז חודש אחד הוא לא ישלם את הסחירות של ה-12, ואז אני חושב כאילו שהוא כבר קיבל את ה-12 הריבית. הבנת מה הסיפור פה? יש פה 12 ריבית, הוא משלם לו את הריבית בזה שהוא מזכיר לו בית, כאילו בחינם, לא יודע אם זה חודש או לשנה. תמורת הסחירות, במקום הסחירות זה הריבית, אבל מה? בדרך כלל הוא לוקח לאנשים אחרים, הוא לוקח על זה 10, פה הוא לוקח 12. עכשיו ההלכה הוא שאנחנו מוציאים, ככה הלכה כמו רבי אלעזר, אז כשהדיינים הולכים להוציא את הכסף מהלווה, כמה מוציאים ממנו? 10 או 12?
12.
למה 12? לכאורה הוא יכול ללכת להגיד, תקשיבו, אני מבחינת הסכמתי בשביל לקבל, הסכמתי באמת לקבל את זה תמורת 12, אבל כשאתם מוציאים לי מהארנק, אז תסתכלו מה שכולם משלמים על זה.
הסכמת, אכלת אותה, מה לעשות?
אבל צריכים לדעו, זה הגמרא אומרת, הבנת? אפשר להסתכל, בוא יכול להגיד, תקשיב, כשאני הגעתי לטובתי שקיבלתי את הריבית, אז אני כל כך הגלחתי מהבית הזה, אז אמרתי, שווה לי לשלם על זה כאילו עוד 2 על חשבוני, מאשר ללכת לחפש משהו אחר ברחוב ושהוא ייתן לי כאילו 12. אבל בכזה מצב שאתם באים להוציא ממני, אני סך הכל נהניתי בשווי של הרחוב, זה היה 10 ולא 12, אז תוציאו ממני רק 10 ולא 12. מגיע רבא ואומר את המילים שהוא אמר. אתה ראית שידעת שהבית הזה שווה 10, הסכמת לקבל 12, זה עד הסוף. אז מבחינת שאנחנו הולכים להוציא ממך, אתה תשלם 12 ולא 10. זה אומרת הגמרא. כי מפקין המיני שמוציאים את הכסף מהמלווה הריבית, יוציאו ממנו תריסר מפקין למיני. שואלת הגמרא, אמר לרבך בדיפתי לרבינה, ולמלה, למה שהמלווה לא יגיד ללווה? כי הגרא אחי, מה שהסכמתי לזכור את החצר ביוקר ב-12 ולא ב-10, דעתי כמשטר שלי. כי סך הכל, זה הכל על תמורת הריבית. מה זה ריבית? ריבית סך הכל רווח. חס וחלילה להגיד רווח, אבל זה כאילו, רווח לא היה הסכמתי, מחלתי לך כבר על 2 כי התלהבתי מהבית. אבל אשתה זה לא משטר שלי, עכשיו הכסף לא מגיע לי ברווח. כי אני עכשיו אמור לשלם את הסחירות מכיסי, יאללה, עכשיו אתם מבקשים את זה בחזרה, אז אם כך, אני לא רוצה לשלם שכירות ביוקר, אני רוצה לשלם את העשר, כדאג ריקול אלמא הוא דאג ארנא. תרץ את הגמרא שהטענה של רבא זה היה משום דאמר לי, הלווה יכול לענות למלווה ולהגיד לו, תקשיב, זה היה הברירה שלך. אתה אמרת לנו שאתה מסכים לקבל, לשלם, להסתכל על זה במקום 10, יותר יקר 12, אז עד הסוף. לא מסתכלים רק שאתה יכול להגיד, זה רק היה לטובתי, פה שזה לא לטובתי, תסתכל על השוק. לא. סברת, ואם כל זה וקיבלת, אז אפילו שאתה עכשיו יכול לטעון משהו, תקשיב, זה מה שסברתי וקיבלתי, זה לא משנה, זה עד הסוף. אם הסכמת זה עד הסוף, ולכן כשעכשיו יבואו ויתפסו אותו, ויוצאו ממנו, אז הוא יצטרך לשלם, היית פה חודש, חודש בדרך כלל, זה 10, אבל אתה הסכמת להחשיב את זה כ-12, תשלם את כל ה-12, וסברת וקיבלת,
ו... זה מה שאתה אומר, רב יונתן, בן אדם אומר לך, המכונה הגמיסה הזאת הוא עולה 2,000 שקל, זה ב-20 תשלומים. אם אתה משלם עכשיו, במזומן, 1,500 שקל, זה נחשב ריבית.
עכשיו הולכים לדבר על הנושא הזה, על התשלומים, זה הולך להיות השיעור, מה זה אבל קשור עכשיו לזה?
דיברנו על זה אתמול, אם יש לו את המכונה
כניסה... אתמול דיברנו בנושא אחר, אתמול דיברנו בנושא שלמעשה אמרתי אני לא מכיר אנשים כאלו, אתמול דיברנו על נושא, זה מה שאתה שאלת, אתה יכול לדבר עכשיו על תשלום. אנחנו אתמול דיברנו עכשיו שבן אדם אין לו עדיין בבית את המוצר, זאת אומרת, אני בוא נגיד מוכר מקררים, המקררים עדיין בסין, אין לי עכשיו, ואני עכשיו דחוף צריך כסף, תמיד אני לוקח על מקרר 2,000 שקל, אני אומר, האם אתה מביא לי עכשיו מראש, אז אני אעשה לך את ה-1,500, אין לי את זה בחנות, זה לא פה אצלי בכלל, זה לא טכני שיש לי בחנות ואין לי מוביל ואין לי מפתח. אז זה אתמול למדנו רב נחמן ועוד, שזה גם ריבית מדרבנן ואסור לעשות.
זה אגן נתר?
זה נקרא אגן, זה נקרא המתנת מאוד. זאת אומרת, אני עושה לך בזול את ה-500 שקל בגלל שאתה ממתין לזה. אז זה אמרנו אתמול, זה למדנו אתמול וזה גם ריבית וכך הלכה. זאת אומרת שאני עושה לך יותר זול, בגלל שאני עכשיו תחוף צריך את הכסף, אין לי.
זה לא מקרר, אז יש לו את הבית שעכשיו יש כזה בידיים שלו.
או, הדרך שם הולכים, זה הולך להיות עכשיו בשיעור עכשיו. זה הולך להיות עכשיו
על... זה לא עוד מעט יהיה לי בית, עכשיו יש לי את הבית, אני אתן לך עכשיו אותו.
נו, אז מה השאלה? יש לך עכשיו בית, נו.
אז נו, זה אותו דבר.
שמה, תגיד את השאלה.
הבית עכשיו נמצא בבית שלי, אתה אומר שכל עוד זה נמצא בידי, זה לא ריבית. הבית עכשיו בידיים שלי. אני אומר לך, תשמע, אם אתה רוצה...
לא, אמרתי, כשאם זה בידיים שלי ואני עושה לך הנחה, מותר לי לעשות לך הנחה. תמורת שאתה משלם את הכסף מוקדם, כי כאילו שהעסקה עכשיו נהייתה, אפילו שעוד לא נתתי לך, זה דיברנו אתמול. עוד פעם, לא, אני, אתמול דיברנו על ריבית שאמרתי לך, שהמוכר, הוא רוצה לעשות יותר זול, בגלל שהוא רוצה לקבל את הכסף לפני שבכלל יש לו את העסקה בידיים, לפני שהמקרר בכלל נמצא אצלו. עכשיו, כשהמקרר אצלך במחסן ואתה רוצה לתת לו עוד חודש, רק טכני אתה מתעכב, אתה יכול לעשות לו הנחה, כי אנחנו מסתכלים שאיך שנתת את ה-1,500, העסקה כבר בוצעה. רק מה אני שואל, אתן לך את זה עוד שבועיים, זה אין בעיה. התשלומים שבגלל שאתה נראה, זה עכשיו נראה, במשך כל השיעורים, אנחנו באמצע הפרק עדיין. זה כבר חלק גדול למדו. אנחנו מתחילים משנה חדשה, אומרת המשנה הקדושה. דברים מאוד 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 שיכול לקרות. מרבין על השכר, הנה דוד יש לך יחידות. אז הנה תראה, מרבין על השכר ואין מרבין על המכר. זאת אומרת, מותר להוסיף דמי שכירות על הדמי השכירות בשכר המתנת המעות, כבר המשנה תביא דוגמה שהיה במושגים של הגמרא, ואין מרבין על המכר, אסור להוסיף דמי המכירה בשכר המתנת מעות. אז בוא נגיד מושגים, לא נגיד מיד על המשנה תגיד דוגמה, אבל אפשר להגיד את זה, הנה הוא מזכיר יחידות, אפשר לעשות כזה דבר. בדרך כלל אנחנו היום שכירות של בתים, זה בדרך כלל שכירות של חודש, כן? זה היום מושגים. אז הוא אומר לך, תקשיב ככה, אם אתה רוצה לשלם מרגיל כל חודש, אז השכירות של כל יחידה זה 3,000 שקל. אבל אם אתה תשלם לי עכשיו, אני רוצה, אני צריך את הכסף תחילת שלנו, צריך לעשות איזו עסקה. אז הוא אומר, אם אתה תיתן לי מראש על כל החודש, אז אני אעשה לך הנחה וכמה אני אשלם יצא על כל בית דרך, 2,800, 2,700. אם אתה תשלם לי מראש על כל השנה, זאת אומרת, מינואר, תשלם לי כבר על כל ה-12, עוד נעשה על חצי שנה מראש, זה יותר מוקדם. אין שום בעיה לעשות את זה. למרות שזה לכאורה שכר המתנת מעות. למה הוא משלם מראש על המתנת מעות? הוא משלם יותר זול בגלל ההמתנה, אין בזה שום בעיה. אבל במחר, בעסקה לעשות דבר כזה, זה אסור לעשות. אז בואו נראה את המשל שהמשנה תגיד, הדוגמה שלך.
מה זה בעסקה?
במחר, לא בסחירות. במחר, אני עכשיו רוצה למכור לך בית.
בסחורה.
סחורה, בדיוק, יפה. כל מחירה. במחירה אסור לך ללכת להגיד, אני, אם אתה תשלם לי את הכסף מראש לפני שאני נותן לך את הזה, אז פה נכנס יותר את השאלה של התשלומים, כן? אבל התשלומים זה גם כן עוזה, למה כי פה בתשלומים נותן לך מיד את הדבר. רק אשראי עושה לך עכשיו את התשלומים. התכלס, מי שסופג היום את התשלומים, זה לא ה... מי סופג את התשלומים, רבי דוד? זה החברת אשראי, לא ה... כשאתה מוכר משהו ואני משלם לאשראי ל-20 תשלומים, מי סופג את זה?
איזה מי סופג? לא
יודע מה
השאלה.
מי מרגיש את התשלומים? לא הבן אדם שמחר. כשאתה מוכר לי משהו ואני משלם לך עם אשראי 12 תשלומים.
מה אכפת לו בכלל, רצון...
אתה מקבל את הכל, החברת אשראי, יש לך הסכם מול חברת אשראי, כמה זה עולה לך משהו, זה עולה לך, נכון? אז בקיצור, מה החילוק במכר ושכירות, בטח אתם במתח, אז זה למעשה הגמרא, אנחנו נשאיר את זה לגמרא, זה מיד בתחילת הגמרא, הגמרא מתחילה לשאול מה יש נרש, מה יש נספה, אבל המשנה מיד נותנת לנו דוגמה, מה זה מרבין על השכר ומה זה אין מרבין על המכר. אז אומרת המשנה את הדוגמה, כיצד? הזכיר לו את חצרו, ואדם הזכיר לו את החצר, מזכיר לסוחר, ואמר לו, המזכיר אומר לסוחר ככה, אם מעכשיו אתה נותן לי, אם אתה משלם לי מראש את כל דמי השכירות לשנה, הרי הוא לך, אז יצא לך את החצר ב-10 סלעים לשנה. כן, זה המושגים, פעם היום משתמשים עם מטבעות של סלעים, אותו רעיון כמו שנתתי לו ביחידה ל-3,000, יצא לך ששנה תשלם 10 סלעים. אבל ואם אתה הולך כמו הנורמה כל חודש, ואם של חודש, בחודש, אז אני אזכיר לך סלע לחודש, ואז בסך הכל יוצא שאתה שילמת 12 סלעים לשנה. זאת אומרת שהוא מרבה לו בעוד 2 בשכר המתנת המעות, ואם הוא לא, אז יצא לו יותר זול בשתי סלעים. עם כל זה אנחנו אומרים שמותר לעשות דבר כזה, ולמה הגמרא תסביר את התא. אבל מה יהיה הדין, מכר לו את שדה, הוא מכר לו את הקרקע שלו, ואמר לו, אומר לו, תקשיב ככה, אם עכשיו אתה נותן, אם אתה עכשיו שם לי את כל הכסף מראש, הרי שלך אני עושה לך כזה מחיר טוב שיצא לך ב-1,000 זוז. אבל אם לגורן, אם אתה רוצה לדחות לי את זה בתשלומים, אתה רוצה לשלם לי את התשלום עד הזמן הגורן, שזמן הגורן אז יהיה לך כסף, תוכל למכור את התבואה שלך, ויהיה לך כסף לשלם לי, אז אני אעשה לך, אני אמכור לך את השדה ב-12 מנה. כל מנה זה 100 זוז, ה-12 מנה זה יוצא 1,200 זוז. אז יוצא שהוא ירבה לו את הכסף של הבית בשכר המתנת המעות. פה בכזה מצב, במכר אסור לנו לעשות דבר כזה. זה אסור, למה? כי זה כמו ריבית, זה לא ריבית, ראיתה. אבל פה זה בגלל שזה כמו ריבית, זה ריבית מדרבנן, ואסור לעשות דבר כזה. עכשיו, למה בסחירות כן מותר? גם בסחירות. הוא מרבה לו את זה ב-2 בשכר המתנת המעות, שהוא מחכה לקבל את זה כל חודש, מאשר שהוא מקבל פעם בשנה. כי בפועל הוא אומר למשל, בשנה הוא רוצה ממנו 10 סלעים. אבל אם אתה תמתין, תשלם כל חודש, תשלם לי יותר, או בעוד שתי סלעים לחודש. למה זה לא שכר המתנת המעות? אז הגמרא הולכת להסביר, אתה נעשה כזה בעל פה, אחר כך תראו את זה בפנים. אנחנו יודעים שיש מחלוקת סחירות, מתי משתלמת. מה הגמרא פוסקת פה? שסחירות משתלמת אלא לבסוף. זאת אומרת, מפה אנחנו רואים למעשה, לכן רציתי להגיד שזה קצת השתנה, פה אנחנו רואים שבסחירות היה מושג של שנה. בסחירות...
מה יגור, שנה שלמה ורק שני שנה ישלם את הכסף?
לא, הוא יכול לשלם מראש את הכסף, זה אני הולך להגיד. אבל בפועל ממתי הוא מתחייב? זאת אומרת, שאני סוחר ממך משהו לחודש, מתי אני חייב לשלם לך את הסחירות? בסוף החודש, מתי ששיימתי, אז
לא, אני חייב... לא, הוא קודם גר ואחר כך משלם.
כן, ככה זה, יש מחלוקת בזה, האם זה... עכשיו, מה יוצא פה? למה זה לא ריבית? אז יוצא ככה. כשעכשיו אנחנו עוד לא עבר הזמן, הוא משלם לו מראש, אז על מה הוא משלם לו? על משהו שהוא חייב, על משהו שלא חייב.
איך אגב אומרים שזה לא קשור למחלוקת הזאת?
מי אומר?
כולם אומרים את זה ככה. כתוב ככה, אף שנחלקו בגמרא עם משנה לסחירות מתחילה ועד סוף, דהיינו שחיוב התשלום, הסחירות, חל במשך כל זמן הסחירות.
נכון.
שכל רגע ורגע. או אינה הסחירות אלא בסוף. אבל מכל מקום, מדברי הכל, אין הסחירות באמת אלא בסוף.
תוספות אומר את זה פה, תוספות פה דיבור המתחיל סחירות אינה משתלמת אלא בסוף, אז תוספות אומר פה, אפשר להסתכל דקה, אפילו למאן דאמר בגוזל קמא ובאיש מקדש, דיש לה לסחירות מתחילה ועד סוף, אבל לפי כולם, משתלמת, מתי מפה התחיל לשלם, אלא לבסוף כדי היה לפח המקרא. אז אם ככה, לפי זה יוצא, הרי זה, מה הוא אמר פה, אם הוא ישלם בכל חודש את הכסף, אז הוא מזכיר לו את החצר בסלע לחודש. אז יוצא, כשהוא ישלם לו באמת סלע לכל חודש, הוא לא משלם בו ריבית על המתנת מעות, למה?
זה המחיר.
כי זה היה בעצם המחיר, הפוך, מתי, למה? כי מתי בעצם משלמים? רק בסוף. אז המחיר האמיתי זה 12 לשנה של כל חודש סלע.
אני עושה לך הנחה.
הפוך, אני עושה לך עכשיו הנחה, אם אתה תשלם לי מראש ולא תשלם לי בזמן האמיתי, אז אני עושה לך הנחה. אז זה כבר לא נקרא אגרנטר. שכר המתנת מעות, אפשר להגיד הקדמת מעות, זה גם יקרה, זה לא הגמרא, למה? כי המחיר האמיתי זה יהיה בסוף, ובסוף יוצא לך שכל חודש סלע, 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 שבסך הכל לשנה זה 12. אני רק אומר לך, אם אתה תהיה טוב איתי ותקדים לי ואני צריך את הכסף דחוף, אז אני אעשה לך הנחה. אז זה לא נכנס לקטגוריה של ריבית, כי זה לא שכר המתנת מעות. זה לא שעכשיו הוא הולך לקבל עוד שתיים בגלל שהוא ממתין לקבל את הכסף. לא, כי זה המחיר האמיתי. הפוך, אני עושה לך הנחה, מה שאין כן בעסקה, שאני מוכר לך חצר.
הפוך.
אז ממתי אתה חייב לשלם? וכמו שאומר, טוב טוב שהוא אומר לי את התוספות הזה. זאת אומרת, להשתלם, לפי כולם בסחורות משתלם רק בסוף. במחר, בעסקה, הפוך. אם אתה רוצה לעשות את העסקה, אתה חייב מדקה הראשונה. אז ככה, מה אני אומר לך בעצם? אם אתה תשלם לי בזמן, אז אני אעשה לך מחיר של מה יצא לך עכשיו בשנה, יצא לך איך כתוב פה, אם עכשיו נותן לי, אז באלף זוז. אבל אם אני עכשיו ימתין, אני אהיה טוב איתך, אני ימתין לך עד הגורן, אז אני אעשה לך ביותר בעוד 200. זה נקרא ממש שכר המתנת מעות. כי בפועל המחיר זה 1,000, על ההמתנה שאני אחכה לך עד הגורן זה עוד 200. זה נקרא שכר המתנת מעות, וזה הגמרא עכשיו נראה בפנים. אומרת הגמרא בפנים, אומרת הגמרא, מה ישנה רשע ומה ישנה ספה? מה ההבדל שבסחירות המשנה מתירה להוסיף על הסחירות בשכר המתנת מעות, ובמחירה לא?
ותרץ את... אני יכול להגיד גם לראש, רבי יונתן. תשמע, זה, המחיר הזה עולה 12,000, מזומן 10,000 שקל. עכשיו, אתה רוצה ללכת מזומן או אתה רוצה בתשלומים?
בסדר, זה אמרנו אתמול, זה גם לא בעיה. כי הוא עושה הנחה בגלל המזומן, הוא לא עושה פה בגלל המתנת מעות, זה אינטרס שלו. המזומן לפעמים אמרנו, הוא לא מוציא קבלה, הוא לא משלם מע"מ.
עוד פעם. הרב אמרנו, הוא לא עושה את זה.
מה קרה?
ככה הרב אמר לנו, בכל מקרה, אם ככה, אין כזה דבר. תגיד לי מה המחיר, אל תגיד לי עכשיו זה, תגיד לי את המחיר ואני זהו. אני אשאל אותך מה המחיר מזומן, תגיד לי מה המחיר מזומן, אל תגיד לי מה תשלומים את זה, אל תגיד לי את הדבר הזה.
אבל זה הטבע, כי הם...
ככה הרב אמר, אני לא יודע, זה משהו אמר.
הם בעיקרון יש להם מחיר אחיד. המחיר זה הם יודעים מה המחיר, כי הם צריכים להרוויח את המאה שקל שלהם על העסקה, 200, 300, כל אחד בשלו. אז הם עושים חשבון כמה הם ירוויחו אם יש להם מזומן. וכמה, זה לא נקרא ריבית, זה לא נקרא שכר המתנת מעות. ריבית זה דבר אחד, המתנת מעות, הקדמת מעות. זה שאתה מקדים לי את הכסף, ממתין על הכסף, כן, לדו כיווני. כשבן אדם אומר במזומן אני עושה לך כמה שקלים הנחה, זה לא בגלל המתנת מעות, כי פשוט עולה לו פחות הוצאות. פעם הוא לא מוציא עליך חשבונים, פעם אין לו, הוא לא צריך לשלם לחברת אשראי. אבל אם הוא באמת עושה לך הנחה מזומן בגלל שהוא מקבל את זה מראש והוא לא צריך להמתין חודש חודשיים, אז זה באמת בעיה של ריבית.
זה בדרך מה שקורה, אתה לא, זה לא נכון.
אני לא איש עסקים.
בדרך, אתה לא איש עסקים, מה לעשות? אדם, בדרך כלל, מה שקורה, למה מקדימים? כי הוא זקוק לכסף, יש לו עכשיו איזו עסקה חדשה וזה, והוא רוצה את כסף מזומן, אז זה חשוב לו. זה אני מרוויח הרבה יותר, אני כאן עושה לך 5% הנחה ואני ככה מרוויח בוכתה.
אז מה הרב אמר?
בדרך כלל, אתה לא אומר לא לעשות כזה דבר. כלומר, אל תגיד לו, יתחיל ככה לריבית או זה, תגיד לי, אני רוצה לדעת מה המחיר, אני רוצה לשלם עכשיו.
אני אומר שאני נכנס לריבית,
אל תגיד לי ריבית או תגיד לי
כלום. אני נכנס לחנויות, מוצרים, חשמל, כל מיני דברים.
אל תגיד לי כלום.
הם רוצים, הם יודעים, האברכים לא משתמשים בקבלות בדרך, אין להם מה לעשות, אם אין להם החזרים.
אני רוצה במזומן, כמה זה עולה שלום. זהו, כן, כמה עולה
לך מזומן, אני לא אוציא עליך קבלה, אין לך מה לעשות, אתה זורק לפח.
לא
משנה. אין לך הנחה, טוב. צריך להיכנס כל פעם לגופו, יש מלא אנשים, רוב העסקאות שאני מכיר, שאתה הולך סתם לחנויות, אתה קונה מוצרים באלף, אלפיים שקל.
יש כאלה
שזה... אבל אם אתה מתנהל עם עסקים באמת גדולים, שעכשיו אתה צריך מזומן בסכומים גדולים.
תמיד ככה, כמעט כל אחד רוצה את זה, וזה אגב, אפילו לא עסקים גדולים.
אבל זה כל פעם
לגופו. תמיד אדם רוצה את הכסף שלו מזומן, כי יש לו כל מיני דברים, כל מיני זה, הוא רוצה עכשיו...
אז אם זה באמת, זה נקרא הקדמת מעות, אז הקדמת מעות זה גם ריבית.
נכון, אז לכן הוא אומר...
הקדמת מעות, יש המתנת מעות, יש הקדמת מעות. הקדמת מעות זה ריבית.
טוב, תמשיכנו.
אבל אתה מבין, כל אחד במושגים שהוא מכיר, פה בריבית אתם אומרים לא פלום, כל פעם זה מחלקים, צריכים לדעת באמת.
אבל
אם אתה רואה שזה הבדל של 20-30 שקל, אז זה עוד לא אומר שכר המתנת מעות. אבל אם כמו שהוא אומר לך ממש, שהוא רוצה את הקדמת מעות וזה, זה ריבית. ועל כל פנים בוא נלך לעניין.
הוא אומר לך, תשמע, הדירה הזאת כאילו זכירה עד עכשיו ב-3,000 שקל. כל חודש שם שנה, הדירה. אתה רוצה לשלם עכשיו, לשנה, 30,000 מזומן, במקום 36,000, אני מסכים. אם לא...
אז בסחירות אמרנו כרגע אין בעיה. בסחירות מה שאנחנו מדברים כרגע, אנחנו רואים שאין בעיה. אבל עוד פעם, אנחנו כמובן צריכים לחזור גם כשאנחנו לומדים פה את הדף היומי, שאנחנו לא לומדים שיעור הלכה למס.
נכון.
כל פעם אנחנו צריכים לחדד את זה, תאמין? אנחנו אומרים פה משהו...
כל זה היום שתנו דברים.
כל פעם,
יש מלא דברים שיש לנו דברים. אתה אומר שכאן הסחירות לכולי על מה הולך לסוף, אבל כאן הפוך. היום הסחירות תמיד מהתחלה, לא מהסוף.
מה זה זכות בהתחלה?
מה זה? כשאני מזכיר דירה, הוא מקבל מראש שאני מקבל את הכסף. מה זאת אומרת? מה, אתה תתחיל לי בסוף החודש, תתחיל לי לחודש העבר? מה פתאום?
12 צ'קים.
מה פתאום? אתה נותן לי מתחילת החודש. עוד לא התחלת יום אחד לגור פרט, אני כבר מקבל על החודש מראש. מה קרה לך? זה ככה, כולם עושים את זה.
נכון, אני ב-50 משלם, לא
רק. אז אתה רואה, זה לא הלכות כמו שכתוב כאן. טוב, תמשיך, נו.
אבל יכול להיות, תאמין, יכול להיות שאם אנחנו ניכנס להלכה, אז יכול להיות שבעיקרון הוא יכול להגיד לך...
זה מנהג היום של המדינה, ככה עושים היום.
כן?
היום ככה עושים, לא ראיתי אחד
שלא קל בסוף.
לא ראיתי אחד שלא קל לך, אתה תהיה חודש ואחר כך שלם.
אין אנשים שמקבלים ב-20 בחודש, ב-25 בחודש, יוריד להם השכירות.
מה?
ב-20 לחודש, 25 לחודש.
זה דווקא לחודש הבא, לא לזה.
לא לחודש הבא, אתה נמצא בתוך חודש, עכשיו חודש הזה, הוא הוריד לך את השכירות ב-20, יש אנשים כאלו בטח. גם אצלי במקרה הוא לוקח תחילת החודש, אבל בוא נתקדם הלאה.
טוב, אז המשכנו הלאה.
בור אחד ואדנו אלי, מלך ואלי, שהכל יהיו בדבורי. אז עוד פעם, אנחנו הערכנו עד עוד פעם הגמרא, מה ישנה רשע, מה ישנה ספה, מה החילוק ברשע לעניין שכירות שהמשנה מתירה להוסיף על שכירות בשכר המתנת מאוד ולספה לא? אומרת הרמ"א, כמו שאמרנו מקודם בעל פה, רבא ורב יוסף דאמרת רבייהו, שמשתלמת שכירות אינה משתלמת אלא בסוף. אז אם ככה, ואי, זה מה שהוא אמר, שאם אתה תשלם בכל חודש, אז אני עושה לך יותר יקר כי בכל בסדר לחודש, אז זה עוד לא אומר יותר יקר, למה? כיוון זה לא מה תזין למקבה, בגלל שבאמת עדיין עוד לא הגיע הזמן לגבות את השכירות, אז למה אגר נטר לי? זה לא בשכר המתנת מאות, אז הוא מוסיף לו עוד שתי סלעים לשנה. כי מי שווה ידי הכי שווה, זה באמת מחיר השכירות האמיתי. איי, ואיידק אמר לי, מה שהוא אמר לו, שאם עכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך ב-10 סלעים לשנה, זה לא אומר עכשיו שבאמת אני עושה לך פה יותר זול, והפוך, זה לא אומר לך שאז שאני לוקח לך 2 זה יותר יקר, הפוך, זה יותר זול, אז זו להודי כמוזי לגבי, ואין פה בכלל שום איסור ריבית. מה שאם כן ספר, בספר ראינו המחר, כיוון דזווין ענינו, הרגע שזה מכירה ולא שכירות, אז מן הדין מתי משלמים במכירה, ובא אל משקל דמי מיה, עכשיו הוא צריך לשלם, אם אני קונה ממך שדה, אני צריך לשלם לך את כל השדה מהרגע הראשון של העסקה, של החוזה. אם כך, הרגע שאתה קבעת, שאם אני אשלם לך, אם אני אשלם לך בתשלומים, אז זה נקרא בתשלומים, אני אשלם לך יותר מאוחר, אז זה יצא יותר יקר, אז זה יוצא שאני מוסיף לך את העוד 2 בגלל האגרנטר, בגלל שאני מחכה לכסף, אז אם ככה זה האגרנטר אולי הוא, אז לכן אנחנו אומרים, ואסור שזה אסור.
לא נקרא תשלומים הרב, זה נקרא...
זה לא נקרא תשלומים, אתה צודק, זה נקרא אגרנטר. זה נקרא אגרנטר, זה לא תשלומים.
תשלומים זה משהו אחר.
נכון. הראשונים אבל מקשים פה קושייה מאוד יפה. בנושא של השכירות, אתה אומר שזה לא אגרנטר, למה זה לא אגרנטר? כי הפוך, המחיר האמיתי שמשלמים בסוף, רק הפוך, וכדי מצב שהוא משלם מראש, עושה לו הנחה. מה יהיה הדין אם זה מתאים לסוחר? הסוחר אומר, הסוחר הוא בן אדם עשיר, יש לו כסף. אז הוא זה מתאים לו לשלם מראש ולשלם לך יותר זול 10 במקום 12. אז לכאורה, אז הראשונים שואלים פה לפי, אם הסוחר רוצה את הדבר, אז יוצא אגרנטר לסוחר. למה שלא יצא אגרנטר? אנחנו כמה דיברנו עכשיו מבחינת שהמזכיר, לכאורה זה אגרנטר לו, הוא לוקח עוד 2 בגלל שהוא ממתין לכל חודש. אמרת, זה לא אגרנטר, למה? כי בעיקרון המחיר האמיתי זה 12 ולא 10, 10 זה הנחה, למזכיר תירצת. אבל כשהסוחר אומר למזכיר אין בעיה, אתה רוצה מראש, תן לי את הרוגע. אז מה יוצא פה? הסוחר משלם, קיבל אגרנטר, כי הוא שילם 10 במקום 12 אמיתי. זה נקרא, אפשר לקרוא לזה הפוך, רבי דוד, זה מה שדיברנו מקודם עם רבי הרצל. זה נקרא הקדמת מאוד. יש אגרנטר, בדרך כלל זה למזכיר ולמוכר, שהוא מחכה לקבל את הכסף, ויש לך הקדמת מאוד. הסוחר יש לו את הכסף, אומר, הנה, אני מקדים לך, תעשה לי הנחה. זה נקרא הקדמת מאוד, וזה ריבית. אז הראשונים שואלים, בכזה מצב, אם הסוחר רוצה את הדבר הזה, אז למה שזה לא יהיה אגרנטר מבחינת הסוחר? רבי דוד, אתה מסתכל פה, אז מה התשובה? הראשונים מקשים. עכשיו, לכאורה, מה שיוצא, הראשונים ממשיכים, שלכאורה זה יוצא כמו פוסקים פירות באמת. מה הדין בפוסקים פירות? מה הדין? אם זה באמת לא יצא השאר, פוסקים פירות, אני אומר לך, בבקשה, תקבל. אז זה בעייתי, אז לכאורה אותו דבר, אז מה ההבדל? אז הראשונים רוצים לתרף את הדבר הזה שעדיין זה לא יהיה בעיה בשכירות גם מצד הסוחר, אם הסוחר רוצה ואז יצא כאילו בגלל שהוא מקדים מאות הוא משלם 10 ולא 12, אז למה אין פה ריבית? אז תרצים מאוד מאוד יפה, למה? כי בגלל שהסוחר כבר גר בבית או שעכשיו על היום הראשון של השנה הוא הולך לגור, אז זה כבר לא נמצא הקדמת מאות. זה לא כמו בחיטים שאני משלם לך בראש שטר של 1,000 שקל ואני אומר לך, בבקשה, אני רוצה על זה כך וכך חיטים ומי יהיה מה שיהיה. ואז אמרנו באמת שאם לא יצא השאר זה ריבית, והחיטים בכלל לא אצלי. פה בגלל שאני כבר גר בבית הזה, אני הולך לגור, אני כבר גר בבית הזה, אז לא נקרא שכר הקדמת מעות שאני משלם לך מושכנית, לא בבית הזה, זה כבר אחרת. הבנת את ההבדל? זה הבדל. לא יודע, זה כתוב פה אצלי כזה, כאילו יותר התעמקתי בזה שני שבע שנים אני רואה, אבל זה כתוב לי פה דרשה שלמה פה ב... אבל זה הרעיון, זה הרעיון שיוצא פה מה... שהרגע שאני כבר בתוכו, אפשר להעריך את זה בעוד כמה משלים. כתבתי פה גם, מה יהיה הדין? מלווה. אתה שומע? מלווה? הלווה $1,000 ללווה בלי ריבית, מלווה ירי שמיים. אתה שומע, אני מלווה $1,000, סיכמנו שהזמן הפירעון זה עוד שנתיים. עכשיו, המלווה, הצדיק ירי שמיים בלי ריבית, הוא חייב דחוף את $1,000 בחזרה מהלווה, אבל עוד לא הגיע הזמן הפירעון. אז הוא אומר, ללווה, תעשה לי טובה. אם אתה מקדים ותיתן לי עכשיו את הכסף בחזרה, אני אעשה לך הנחה במקום שתחזיר לי $2,000, נדמת לך 2,000, תחזיר לי 1,800 וזה בסדר. מותר לעשות דבר כזה או לא?
זה לא ריבית, זה ריבית, אני בסך הכל מה?
לא, זה נכנס לך הקדמת
מעות. אני נותן לך כאן יותר קל בלהתך. אני כאן מזיל לך את הדבר הזה, מה?
אז ככה, אז הראשונים אומרים מה שהוא אומר, אגרנטר זה לא. אבל למה זה לא הקדמת מעות? כי הוא בדבר. אני כבר פה, אני פה, אני מחזיק פה את הכסף, אני בדבר הלווה, עכשיו אני מחליט, אני מותך, אין פה איזה, תמין, אפילו שאתה יכול לקרוא לזה הקדמת מעות, בגלל שאתה מקדים את הכסף, אתה עושה להנחה 200, הרי בני אם לא הייתם מקדים, הייתם משלמים לך 2,000, אז למה זה לא? אז הראשונים אומרים אותו רעיון, בגלל שאני כבר בתוך הדבר, זה לא כמו שאני מזמין לך איזה מקרר, המקרר עדיין בסין, אני אומר, אני עכשיו רוצה את הכסף, תמורת המקרר שיגיע לך עוד חצי שנה, תן לי עכשיו את הכסף, כמו שעשה לך הנחה, זה הגרנטר. וכמו שאמרתם, פוסקים מהפירות, הפירות בכלל לא אצלי, אני כבר רוצה את הכסף, זה הגרנטר, אם לא יצא השעה. פה אני בתוך הבית, אני מחזיק את הכסף. בקיצור, למה אני התחלתי להכניס אתכם לעניין? כי ריבית זה עושה מאוד מאוד מעניין.
מאוד
יקר. לא, זה מאוד מעניין גם.
אי אפשר גם להיכנס לזה.
אי אפשר, כי אנחנו בשעות מאוחרות ואין לנו מדי מלא זמן.
לא, יש כל כך הרבה חילוקים.
אבל יש ספרים שלמים, ובאמת, צריכים תמיד לדקדק. אחד שיש לו עסקים, צריך מאוד לדעת שלא להיכשל באיסור ריבית, כי איסור ריבית זה מאוד מאוד חמור.
יש מישהו שהוא נחשב.
אם זה לא מישהו עושה לך הנחה, אתה צריך להגיד לו, אני משלם לך את המחיר.
לא, הנחות רגילות, אמרנו, בעסקאות רגילות הנחות, אם הוא אוהב אותך, עושה לך הנחה, אין לו בעיה.
אם יש לך את המוצר...
מותר לך ללכת לעשות הנחה. הנחות אין לה שום בעיה לעשות. עוד פעם, כל זמן שלא נכנס לגדר של הונאה, אמרנו שזה צמוד, אבל אין שום בעיה של הנחה. הנחה, אני אוהב אותך, מוצא לך מתנות, הנחות, מה הבעיה? הנחות זה לא הרבה, אבל בקטע של אגרנטר יש פה המתנה. זאת אומרת, תשלם לי מראש ותקבל איזה, או הפוך, תשלם לי מראש את הכסף הזה ואני אעשה לך יותר הנחה. תשלם לי, המוכר מבקש, או הסוחר, זה הקדמת מעות, זה המוכר, זה הקדמת מעות. אז כל פעם צריכים להיכנס לדיון. אבל פה בנושא הזה הראשונים כן מקילים, אם הדבר בתוכו, הוא כבר בתוכו, עד אפילו שלכאורה זה הקדמת מעות לסוחר, אז גם מבחינת הסוחר אין בעיה. אמר רבא, אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רבא, דקו ברבנן באמילסא. חכמים דייקו בדבר, וחיפשו רמז מהתורה ששכירות רק משתלם רק לבסוף. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים שיוצא שבתים בדרך כלל כנראה היה שכירות של חודש. עבדים זה היה שכירות של שנה. עבדים זה היה שכירות של שנה. אז כתוב בתורה, כן, אבל היה לפי שנים, לא לפי חודשים, זה התכוון. אז מצאו פסוק שכתוב בפסוק שם, כי שכיר שנה בשנה, כתוב בהמשך הפסוק יהיה עמו. מה זה כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו? כי שכיר שנה יהיה עמו. מה זה שנה בשנה יהיה עמו? אז בזה שכתוב בשנה בשנה יהיה עמו אנחנו לומדים, ששכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת, זאת אומרת בסוף זמן השכירות. אז בקיצור ראינו פה שבשכירות יש מאוד מקום, כמו שאמרנו פה, את ההנחות שהוא עושה לו אם הוא משלם מקדים לו מראש, גם מבחינת המזכיר, הן מבחינת הסופר. אז בקיצור אפשר להוציא מפה את ההלכות בריבית בנושא שכירות. ואז למדנו שבנושא של מכר, אמרנו אסור לעשות. מה המשל שהגמרא מביאה בנושא של מכר? אז הגמרא אומרת, אם אתה תשלם לי עכשיו מיד, אז אני עושה לך מחיר של 1,000. אבל אם אתה רוצה לחכות עד שיהיה לך כסף למכור את התבואות, עשה לך 1,200 זוז. אז כתוב, אם לגורן ב-12 מנה, ש-12 כפול מנה, זאת אומרת כל מנה זה 100 זוז, אז אמרנו, יוצא סך הכל 1,200, אז אמרנו אסור. אמר רב נחמן, הולכים לראות פה כמה המוראים היו אנשי עסקים גדולים, שהם אומרים שיש להם סוג של אופציה שכן מותר למכור סחורה על מנת לאחר זמן, ולא יהיה פה את הבעיה של הגרנטר. אז יש פה את רב נחמן, יש פה את רב פאפה, ויש פה את רב חמה. אז בואו נתחיל עם רב נחמן. אמר רב נחמן, תרשה שערי, כמו שאנחנו נראים עוד מעט שגם רב פאפה וגם רב שחמה קורא לעסקים שלהם תרשה. התרשה פה ביום, מה שאנחנו נראה עכשיו ב-10-10 שעה הקרובה, תרשה זה שם כללי שהוא מוכר והלוקח לא משלם לו מיד. יש כאלו מסבירים את המילה טרש הזה מלשון...
תרשים.
תרשים, ערים גבוהים. כאילו, אתה יודע, מפריזים מחירים בגלל שהוא לא משלם לו מיד. אז יש כאלו מסבירים את זה ככה. אבל כל פנים, אז הוא אומר ככה, הביזנס שלי, הספורה שלי, כן מותר למכור על מנת לשלם לאחר זמן, ואז בתמורת זה, שהוא לא משלם למיד הלוקח, אז אני יכול לתבוע על זה מחיר גבוה יותר מהמחיר רגיל, וכמו שצריכים להסביר פה, שהרעיון שהוא לא אסור לו לפרש גם, שאם אתה תשלם לו
מקדם.
מיד, אז הוא ימכור בפחות. יש לי אופציה שמותר, וכמובן לא לפרש. עכשיו, מה הכוונה פה שרב נחמן אומר תרש עכשיו והוא לא מסביר? לכאורה יש לנו משנה מפורשת שראינו שאסור לעשות דבר כזה. השואלת הגמרא מיד, איזה ורם מברכה לרב נחמן, לא מבין אותך, מה אמרים, יש כאלה אומרים שראו כבר ברכה משנה לרב נחמן. למדנו מפורש במשנה שבמכר, אסור לעשות דבר כזה, שאם הוא אומר לו, אם על הגורן, אם אתה רוצה לחכות לשלם לי רק לגורן, אז זה ב-12 מנה, אסור. אז מה אתה אומר רב נחמן, שטר שדידי וכזה מצב כן מותר לעלות מחיר אם אתה לא משלם מיד הלוקח? אז אנחנו לא, בוא נסביר לך עד הסוף, אמר לי, יש הבדל בין המשנה למה שאני אמרתי. אני איתרתי טר, שמעת דבר, אני כמו שהקדמתי כבר, לא קץ, מה זה נקרא לא קץ? אני אמרתי לך, תקשיב, זה המחיר. הוא כנראה יודע שהלוקח הזה ישלם לו מיד עוד חצי שלו, המחיר הזה מראש עולה על מקרר הזה, המחיר הזה זה 6,000 שקל. הוא לא אומר לו, תקשיב, אם אתה תשלם עכשיו זה יהיה 5,000 שקל, אם תשלם לי עוד חצי שנה זה יהיה 6,000 שקל. הוא לא אומר לו כלום. המשנה שאוסרת מדובר שהוא עושה ככה. אם את תשלם עכשיו, יצא לך 1,000 שנה. אם תשלם לגורן זה 12, זה אסור. אז זה אומרת הגמרא, פעתה במשנה שאמרנו שאסור כי קצלי. מדובר שהוא אמר לו מפורש שאם אתה תשלם עכשיו זה 1,000 זוז, ואחר כך 1,000 זה כבר הבעיה, כי פה עכשיו הוא מסביר לו מפורש שעלת המחיר זה בגלל המתנת מאור. אך מה שאני איתרתי מדובר באופן שלא קצלי, הוא סתם אומר לו שהוא מוכר לו בקמוקר, אז פה אין לנו בעיה של הגרנטר וזה מותר. ודרך אגב הלכה ככה.
לא, הלכה לא ככה.
למה אתה אומר לי הלכה לא ככה?
כי הגמרא אומרת שהלכה רק כרבי אלחנן.
לא, אז אני אסביר לך, תסתכל תוספות. Okay. אם עכשיו אני באת, אני לא אהבתי שאומרת לי מיד ככה, תסתכל תוספות, דיבור מתחיל בהלכת הכרבך, מה? Okay. זה יבדה.
כן, נו.
זה יבדה, אבל אתה שתראה את זה בפנים ואתה לא מאמין לי.
נו.
אומר רבנו תם, דהלכת הנמי כרב נחמן בתרש.
זה רבנו תם.
רבנו תם, וחוץ כל המושג שאנחנו יודעים שהלכה לא ככה, זה כמו שרב פאפה, עכשיו נראה, אבל רב נחמן הלכה ככה. זאת אומרת, אם אני מגיע ואומר לך מיד, זה המחיר, אני לא מתחיל לעשות איתך עכשיו המתנת מאות. אני אומר לך מיד מחיר, אבל אסור לי לעשות את זה, בטח שום אותה.
אז מה...
הבעיה הוא שאני מתחיל איתך עסקים. מתנת מאות. המחיר האמיתי זה
אלה. אבל איפה הוזלה פה?
אם אתה רוצה עכשיו לשלם לי אחר כך, תעלה על 1,200. זה הגרנטר, אבל אני אומר לך מראש שקט. אני לא עושה איתך, זה המחיר.
נו.
אז זה כזה מצב, אין פה שום הגרנטר, זה לא נראה שום ריבית.
לא נכון.
אבל מה ההנחה פה? פה הוא משלם מחיר מלא.
לא, כאן אתה יותר קר, יותר קר, יותר מחיר יותר קר.
למה יותר קר?
כי אם די עכשיו, זה 1,000 שקל. אני יודע שלא רוצה לשלם 1,000 שקל, רק בעוד חצי שנה. אתה אומר, אתה יודע מה? אני פה אומר לך מראש מחיר 1,200 שקל. כי אני יודע שאתה רק עוד חצי שנה. אם הייתי יודע שאתה... הוא, אני יודע, אתה בא אליי, ואני יודע שאתה רוצה לקנות את המקרר רק בעוד חצי שנה.
אתה אומר כאילו נגיד...
אז לכן אני אומר, מראש אני, אתה יודע, אני יודע שאם המחיר האמיתי הוא 1,000 שקל. אבל מכיוון שאני יודע שאתה רוצה לקבל חצי שנה, אני אומר לך, אתה יודע, המחיר הוא 1,200 שקל, זהו. לא אומר לך, המחיר עכשיו הוא 10,000 שקל, ואני אתן לך חצי שנה, 1,200. זה נקרא גם אתה.
בקיצור, בפשטות זה הלכה, כמו שאמרתי, אנחנו בדף היום לא בהלכה למעשה. מה שיצא לי מהדף, יוצא שזה הלכה, אתה יכול באמת
דקה.
זאת אומרת, אם אני לא מדבר איתך מסוכם, כמו שהוא אמר עכשיו, אפשר להשוות את זה למושג שהוא אמר מקודם בנושא של המזומנים בעסקים הכבדים. אם אני בא ומתחיל איתך ככה, אם אתה תשלם לי עכשיו ב-12 תשלומים, אז המחיר זה. אם אתה עושה לי עכשיו מזומן ואני מקבל עכשיו קש, אתה נושא לך עכשיו מחיר יותר זול, זה נקרא סכמו המתנת מאות. אבל אם אני לא מדבר, לא פותח איתך קלף, תקשיב, פה תשלם 1,000 או 1,200. המחיר זה 1,200. אז פה אין פה שום המצלת מאוד, כי איזה ריבית יש פה. אני אקרן, לך למישהו יותר זול.
ואם בא מישהו אחר לידו, הוא יגיד לו
מחיר יותר זול? אז פה יש שתי מחירים, אתה מתחיל להסתבך עם אותו בעיה. הרעיון של קץ לא קץ. הטרשה של רב נחמן שהוא מתיר פה, זה הטרשה הראשון שאנחנו רואים פה לכולם.
ויש פה עונה.
שרב נחמן הולך להגיד,
שזה נקרא,
לא מדובר פה עם עונה. לא מדובר פה, יש עונה.
למה? לא? כי עדיין אני יכול להגיד, מכיוון שאתה אמרת לי, זה המחיר. עכשיו אני הולך, אני הולך...
אתם לא אמרתם על כל הפוטנה, כל הכבוד למדנו כמה דפים בהזהה, אבל לא אמרתם פוטנה, פה מדובר באופן שאלו, אם תאמרו באמת שזה עונה, יש עוד הלכות בעונה שאתם לא יודעים, זה לא עונה, הוא לא עבר על עונה. אבל בואו נתקדם.
תפיץ אותה מחיר.
אמר רב פאפה, זה הלכה. עכשיו הולכים לראות רב פאפה, ובאמת רב פאפה, הגמרא מפורש תגיד אחר כך, לא רק פה, שההלכה לא כמו תרשה ידי רב פאפה. אבל על כל פנים מגיע רב פאפה, אמר רב פאפה, תרשה דידי שערי. גם כן הוא רוצה עכשיו להוציא עוד תרשה שמותר. עכשיו, הרב פאפה ידוע, אומרים את זה כמה פעמים בחזל, הוא היה עשיר גדול. במה הוא היה עשיר גדול? הוא היה מוכר שחר, וברוך השם הביזנס הצליח.
שמרים.
כן, והוא היה לו כסף מהעסקים של השחר. אז הוא אומר, איך שאני עושה את התרשה, כן מותר, למה? הוא אומר ככה, מה איתה מה? שחיי לא פסיד. השחר שלי לא מתקלקל מתשרי ואביסה, מה זה אומר? אנחנו יודעים שהשחר יש לו תקופות שהוא זול, ויש לו תקופות שהוא ביוקר. חודש תשרי, שחר לא מבוקש, זה זול. חודש ניסן, כמו שהחודש אנחנו עדיין נמצאים בחודש הגדול הזה, זה ביוקר. אז הוא טוען ככה, השחר שלי לא מתקלקל מתשרי ועד ניסן. זאת אומרת, גם אם הייתי משאיר את השחר ברשותי ואני מוכר את זה בניסן, הייתי יכול למכור את זה במחיר היוקר ולא הייתי מפסיד כלום. אז אם ככה, הוא אומר, הוא היה אומר ככה, הוא היה הולך בחודש תשרי דוגמה, הוא היה מוכר לו את החודש תשרי, הוא היה מוכר לו את המחיר היקר, הוא אומר, תיקח את זה, תשלם לי אחר כך במחיר היקר. היה גרנט, אבל זה לא שום מגרנט, למה? כי מבחינתי, אין פה שום מגרנט, למה? מבחינתי אל תקנה, אני חכה לניסן. הכסף, אמרו חושב, לא צריך. רב פאפה אומר, אני מסודר. לא צריך שום כסף מאף אחד, אומר רב פאפה. זוזה, לא צריך נח. הוא היה עשיר גדול, ברור השם, השם עזור לכולנו עשירות. הוא היה עשיר גדול. אז אם כך, אין לי עכשיו סיבה עכשיו ללכת להילחת ולמכור את השחר בתשרי בתעריף הזו. אז אומר ככה, מבחינת השחר יש מקררים טובים. שום בעיה. כסף, לא צריך שום דבר. אז אם ככה, אני דוד נמין, זה גבי לוקח. אני עשיתי לא טובה. מי זה טובה? אני לוקח, כן צריך את השחר. עוד טובה עשיתי לו שמה, שהוא עכשיו לא משלם. אין לו עכשיו את הכסף, הוא ישלם רק כשיהיה לו. אז אם ככה, מבחינתי אין פה שום מגרנטיה. הפוך, עשיתי לו טובה. אתם מסכימים על הפסק הזה?
לא. הוא נתן לו את זה ביקר?
הוא נתן לו את התעריף של ניסן בחודש תשרי. ומה הוא טוען? הוא אומר לי שום מגרנטיה, כי מבחינתי שישאר אצלי.
מה זה שיהיה אצל אצלי? אבל אתה מעלה את הסתם המסכן השני, מה זאת אומרת?
זה הגמר הולך לזמן. כאילו, רפאפה עונה מהו הטענה שלו. רפאפה אומר, אין פה מגרנטיה. למה אין פה מגרנטיה? כי מה זה מגרנטיה? מגרנטיה שכר המתנת המעות, בגלל שאתה נותן לי להמתין על הכסף, אז אני מלא לך את היקר. אם אתה רוצה זול, שלם לי מיד את הכסף. אני מתאר לך יותר יקר בגלל שאני ממתין. פה, אני לא הולך לסך היקר בגלל שאני מלא, אני לא צריך את הכסף, אני לא דחוף עכשיו לכסף.
אין פה יקר וזול, יש פה כקר.
ככה הוא טוען, הוא טוען, מבחינתי אל תקנה. אתה רוצה לשלם, אבל אני אעשה לך את התעריף של ניסן, למה? אני לא צריך לקוק לכסף. אני שום דבר, אני יכול לשמור את הסחורה, גם ללכת ללמוד בכולל עד חודש ניסן, שזה יישאר במקרה, ובגלל, אתה עכשיו, אתה עושה לך טובה, אז תשלם את התעריף היקר, ואין פה הגנטר, כי מבחינתו אין הגנטר, אבל מה הטענה לא מקובלת פה? והלכה באמת ככה, שאנחנו לא פוסקים כמו רב פאפה, מבחינתך אתה באמת צדיק גדול לרפא, אבל מה מבחינת המסכן הלוקח? אצלו יש הגנטר, כי הוא עכשיו משלם לך יותר יקר, בגלל שהוא עכשיו ממתין לשלם לך את זה עד חודש ניסן, אז מבחינתו יש כן הגנטר. מבחינתך באמת אתה מגיע ואומר, וואי, אני לא צריך למכור, אני יכול להיות אברך עכשיו. אני אין לי בעיה עכשיו לסגור את כל הבוטקה של השחר עד חודש ניסן, ורק אז למכור ביקר ולא למכור בכלל בתשרי. זו הטענה של רב פאפה, נכון? זה מה שהוא טוען. שיר חי לא פסיד וזו זה לא צריך נע. אבל הטענה שעכשיו הגמרא אומרת, אמר לרב שיש את דרי דרבי דרב פאפה, מה איך זה מרדק הזה על בצד? למה אתה רואה רק את עצמך? ואתה אומר, בגלל שאני לא צריך לשאול את הכסף, אין פה הגנטר. זיל בשר דידו, לך אחרי הכל עם המסכנים. והם, אני לא יודע, יש לו הרופא אמר שהוא צריך לשתות שחר, כל אחד בסיבות שלו שהוא צריך. ומבחינתם, הם משלמים ביוקר, כי הם משלמים על שכר המתנת מאות. כי אם הם היה עכשיו משלמים לפי התעריף של עכשיו, והם היו מוציאים מזומן, אז כמה הם היו משלמים? אם היה להם כסף, כמה הם היו משלמים לפי התעריף של תשרי? אתה מנצל אותם, ואתה אומר, זה לא שכר המתנת, כי מבחינתך אין המתנת מאות, אבל להם יש המתנת מאות. כי אם היה להם כסף, היו משלמים את התעריף של עכשיו. למה הם משלמים יקר? בגלל שאין להם עכשיו את הכסף לשלם, ועד בניסן יהיה להם את הכסף לשלם. אז מבחינתם יש שם מתנת מאות, אז מה אתה מסתכל רק עליך? מסתכל עליהם. הרי בפועל, אם הם היו מגיעים אליך עכשיו עם כסף של תשרי, היית צריך לעשות תשרי, כי זה התעריף. ואילו אבי לאוזוזה, אבי שקלק יאשתה, אז אשתה דלס לאוזוזה, שקלק יוקרה דלקמי. בקיצור, רב פאפה באמת לא ענה לו. ובאמת ככה הלכה, כמו הטענה של רב ששת ברי דרב אידי, באמת שבאמת אנחנו לא פוסקים ככה, התרשה הזה לא מקובל.
אז מה, הפאפה עכשיו החזיר את כל הכסף שלו עכשיו? נהיה עכשיו אני? אני צריך לחזיר שלו את כל הכסף שלו?
לא, הפאפה לא יודע, הוא לא ענה לו, זאת אומרת, הוא גם חזר.
זה לא הלכה, אתה אומר שזה ריבית, ככה הוא אמר.
זה כן ריבית, כן.
אז אם ככה צריך להחזיר?
הוא אומר שהוא עשה ככה, הוא רק אמר את זה, ופה על
התקצור. הוא אמר ששני, הוא אומר, ככה אני עושה, ככה התעשרתי.
הוא טען שהסחורה שלו, הוא לא טוען שככה הוא התעשר.
ככה כתוב בפורשים.
ופה אתר שדידי זה נקרא, היו הנוהג ככה, נכון. הוא היה צריך להחזיר, לא יודע, כי רק מקצוצה צריך להחזיר. ולא קצוצה לא צריך להזיק.
זה כמו הלוואה, זה כמו...
שאתר של ידי זה נקרא כאילו ברקמטי היום עושה ככה, נכון.
זה כמו הלוואה אבל. כמו הלוואה.
כן, זה הגרנטר, מבחינת הלוקר, זה הגרנטר בדיוק.
הוא נתן לו הלוואה, יין.
נכון.
הוא צריך להחזירו, כסף.
עכשיו אנחנו הולכים לרב חמה. רב חמה זה כבר, זה סוג של היתר עסקה, לא היתר עסקה שאנחנו עושים עכשיו, היתר עסקה שאנחנו עושים עכשיו זה היתר עסקה של חצי מיל וחצי פיקדון, זה בדף קוף יותר, לא בפרק הזה בכלל. זה ממשך בבא מציע בלי נהדר, אם נהיה פה, אני אלמד פה, אז לא יהיה שבת, לא יהיה זה. אבל זה סוג של היתר עסקה של המר"ם רוטנבוים, זה נקרא היתר עסקה. אז בואו נראה מה הרב חמה אומר, וזה באמת ההלכה. אמר רב חמה, תר שדידי, מה שאני מוכר בהקפה, ואני מקבל כפי המחיר שהוא במקום היוקר. מה זה אומר? אפשר להסתכל ברש"י אם אתם רוצים. יש מקומות שמשלמים את ה... לא, לא, לא כתוב פה מה הוא מחר. היה לו גם עסק, עסק. אז הוא היה נמצא במקום שהעסק שלו מוכרים בזול. עכשיו, אם בן אדם היה מגיע ומשלם לו מיד בקש, הוא מקבל בזול. אם בן אדם היה מגיע ואומר לו, תקשיב, אין לי עכשיו כסף, אז הוא היה עושה לו לתעריף של המקום היקר. בוא נגיד, יש ארץ ישראל ויש ארצות הברית, אז בוא נגיד בארץ ישראל מוכרים את זה ביקר, בארצות הברית, ככה, רבי דוד, אחד מגיע בארצות הברית לרב חמה, אומר לרב חמה, קח את הכסף, הוא עושה לו תעריף של ארצות הברית. אחד אומר, אין לי עכשיו כסף, הוא עושה לשלם לך עוד חצי שנה, אז הוא היה אומר לו, אין בעיה, תשלם לפי התעריף של ארצות הברית, תשלם יקר. אז הוא אומר, כזה סוג, זה לא הגרנטר ומותר, ולמה, מה הסיבה? מה הסיבה? אז רש"י מסביר את זה בעומק פה מאוד יפה, רש"י מסביר ככה, בפועל, מה הבן אדם עכשיו הולך לעשות עם זה? הוא קיבל את הדבר הזה בהקפה, הוא לא שילם על זה שקל, מה הוא ילך ויעשה? הוא רץ לארצות הברית, הוא מוכר, הוא רץ לארץ ישראל, לא יודע לפי המשלים שנתתי, למקום היקר, הוא מוכר את זה שמה, ואז הוא מקבל את הכסף כיקר. ואז מה יוצא? למה הוא עשה בכלל את כל הסוג, כאבי ראש? מה, הוא מכר אותה בשביל לקבל את הכסף, עכשיו אתה מחזיר לו אותה, מה, אז מה, מה הועלת? התשובה זה כן, כמו נגיד, הרחם הסיכן איתו לעוד חצי שנה. הוא רץ מיד לחודש הראשון, אז היה עכשיו ההלוואה של 100 לכל החצי שנה. נו, אז למה זה לא שכר המתנת מהות? התשובה זה ככה. אז רש"י מסביר את זה מאוד יפה. כי כל זמן שאתה, או אני עושה לך איתך עוד עסקה שלא יהיה ריבית, שכל זמן שעוד לא הגעת למקום הזה למכור את המוצר ולקבל כתעריף היקר, זה עדיין שלי, זה אחריות שלי. אז יוצא ככה, כשאתה הולך ומוכר את זה שם ומקבל תמורת שאתה מוכר, אתה עדיין מוכר את המוצר שלי. עכשיו, כשאתה מחזיר לי את המאה, אז פשוט קיבלת באמת על משהו שלי מאה, ואתה מחזיר לי מאה, אז אין פה ריבית.
זה מה שיעשה את זה.
הבנת? אז הסברתי למה יעשה את זה. באמת, השאלה הזאת שאלה, אמרתי את זה מקודם כבר, למה הוא יעשה את כל הסיפור הזה? כי עכשיו יש לו לחצי שנה על בעה מאה.
הוא לא עושה כלום, הוא לא יכול לצאת, לא יכול...
אה, הוא שואל שאלה שהראשונים שואלים, הוא שואל שאלה אחרת, הלכאורה יש פה כן המתנת מהות, למה? כי למה הוא צריך להתאמץ לטיסות, כמו המשל שאני נתן לי עליו שם. הרי, הרווח שיש לו פה, למה הוא הולך להתאמץ וכל הדבר, על כל הכאב ראש הזה? אז זה כן השכר שיש לו, כי הוא מתאמץ והכל. הרי הוא לבד לא היה עושה את כל הסיפור הזה. המוכר שמוכר בארץ ישראל בזול, ובארצות הברית זה יקר, הוא עצמו לא טס לשם למכור את זה ביקר. רק מה? אותו בן אדם שצריך ממנו את הלוואה עכשיו, אז הוא עושה, אז יש פה כן סוג של המתנת מעות, נכון? אז זה נראה בגמרא, למעשה התשובה על זה. אבל בואו נראה את זה לפני בגמרא, ואז נראה רש"י. אמר רב חמה, תר שדידי ודאי שערי. כמו שהסברתי, ונראה עוד הכרה שבפני עוד פעם, יתבהר פעם שנייה. מה היא טעמה? למה? כי ניחא להו דלקהו ברשותיו. עכשיו, מה היא טעמה? אז כמו שרש"י מסביר, אז השאלה פה, שמה היא טעמה שרבי דוד שואל, לכאורה, למה הם לא עושים את זה לסחר הלוואה? הרי הם עצמם נהנים מזה, אומרת הגמרא לא. ניחא להו דלקהו ברשותי, הם כן מסכימים לעשות את כל המאמץ הזה, את כל הנסיעות, והם מעדיפים שהסחורה תהיה ברשותי עד שיגיע למקום היקר. למה? כי רב חמה היה תלמיד חכם. תלמיד חכם יש לו כמה הטבות. אחד מההטבות, כשמגיע תלמיד חכם פטור ממס. עוד הטבה יש לתלמיד חכם, כשאתה מגיע למכור משהו, אז אם יש לך משהו תלמיד חכם, אז דבר ראשון אתה צריך לדאוג שהסחורה של תלמיד חכם היא אחרת, ואחר כך של אנשים הפשוטים. אז הוא מעדיף שהוא מגיע שם לארצות הברית, אם זה, אם זה, הוא היה עושה את הדברים משלו, של הקונה הזה, של איך תקרא לזה, לווה או קונה, אז הוא היה צריך לשלם מס, פה הוא לא משלם מס, וגם הוא רוצה מיד להזדרה. אז ניחא להו דלקהו ברשותי כל אחד, כי כל אחד דק, כל אחד דק, אז לשווקה לו מכסה, ונקית לו שוקה. עכשיו, מה אם בדרך הזו? תוספות דיבור המתחיל, נקת לו שוקה, תוספות האחרון בעמוד, התוספות משאם, אבל אשתא דנקתא לאושוקא, אף בחזרתן אבי בשביל תוכן ושערי. גם בדרך חזור, גם כזה בסדר, זאתו הטבות יש להם גם בדרך חזור, וזה מותר. ועכשיו, לפני שאתה רוצה לדפדף את העמוד פה, אז בוא כן נראה את הרש"י. חשוב, חשוב ללמוד את הרש"י הזה. למה? כי כמו שאמרתי לכם, זה עוד עיצה לרביות בזמננו, זה עיצה של היתר עסקה, שהיתר עסקה נקרא הזה של המרה מרוטנבורג. אז בוא נראה את הרש"י, איך שרש"י מסביר את זה, מה שאמרתי כזה בקיצור. אומר רש"י, דיבור המתחיל, אמר רב חמא תר שלי לבד הישארי, מוכר פרקמטיה היה, מוכר במקום הזול, כשר שהוא נמכר במקום היוקר, הוא ממתין להם, ואין מעלין אותו למקום היוקר, והוא מקבל עליו החיות דרך בהליכה, והלקוחות הם מסתכרים לפרקמטיה שלקחים שם במהותה, וכנראה היה להם עוד כמה חודשים להתעסק עם המאה, בדוגמה שנתתי, פה 50 שם המאה, אז הם לוקחים במהותה, ומאים לכאן, והחיות החזרה באמת עליהם. וכיוון זה לא מקבלי עליה החיות, אז לא ממין ולגביו, עד שפרקמטיה נמכרת, ואין מקבלין המאות, ואותן המאות, אחרי שהם קיבלו את זה, אז זה הופך להיות הלוואה, ואז הלוואה הייתה 100, לא 50. ואז יוצא, מחזירים 100. כי עד שהם קיבלו את המאה, זה עדיין היה של מי? של המוכר הזה, של רב חמא. ואז יוצא שהופך להיות מלווה, ואין כאן שום ריבית, שיצא לכל ריבית בזמן בימינו. אחד רוצה לעשות בימינו כזה סוג דבר, מה הוא יעשה? הוא יעשה ככה בסוג, סגנון של שליחות. אומר לו ככה, עד שעד, עד, בוא נגיד, אני מביא לך 200 אלף שקל, אתה הולך עכשיו, אני אומר, עד שהדבר גודל, אז זה כאילו שליח שלי. אתה שליח שלי. אחר כך, כשאתה מחזיר לי, אתה מחזיר לי משהו בתור הלוואה, שהבאתי לך כבר כאילו 300
או 200. זה לא לבנתי הרב, זה בכלל לא לבנתי.
למה? אחד מהשערים, מהספרים של היתר עסקה, משתמש גם בזה.
אני אומר לך, זה לא לבנתי בשמות.
למה?
כי כאן דווקא רבי חמא, אפשר לעשות את זה רק מכיוון שהיית מתחכם, והרבע שלהם, כך וכך, וכאן, מה, אדם היית מתחכם, מה זה שייך?
הנה, הוא כתבתי, חבל שאני לא יכול לראות לך מה שכתבתי, באמת כתבתי ככה, סתם בלי תלמיד חכם, עדיין אפשר הפתרון, למה? כי תשלם לו, הוא ישלם לו, זה שעשה, תשלם לו את העלויות שעלה לו על זה.
מה הרווחת?
בטח שהרווחת.
מה הרווחת?
את כל ה... אני הבאתי לך 200, קיבלתי בחזרה 250, עלה לך בדרך 20 אלף, תקבל גם את ה-20 אלף, אז יאללה, קיבלתי רווח 30 אלף. בתלמיד חכם, לא עלה לך כלום את ההוצאות, אין מס הכנסה.
שמה יש לו אינטרס, אוקיי, לא שום אינטרס.
אז תשלם לך את ההוצאות של הדרכים. אז מה עשית? סתם בלי תרווח, הוא מביא פה מפורש שלפני, כתבתי לפני 400 שנה בקרקה, היו משתמשים ביתר עסקה הזה. ואחד מהספרים של היתר עסקה מביא את ההסדר עסקה שלו, זה נקרא היתר עסקה של המערה. היתר עסקה הזה של רב חמא נקרא היום בזמננו היתר עסקה של מרמן, אמרתי, אני לא משתמשים בבנקים היתר עסקה הזה. היום זה היתר עסקה של אחרת, חצי מיל וחצי פיקדון, זה הופך להיות, זה משהו אחר. אבל זה סוג של היתר עסקה, באמת, אם בלי תלמיד חכם, אם הוא לא ישתלם את כל ההפסדים שהיה לו מהדרכים, כל הימים שהוא פספס ללכת לנסוע עד שמה ולזה, אז באמת יש פה ריבית, אבל אם הוא יחזיר לו את זה, אין בעיה, כמה ימי עבודה ביטלת בשביל לקבל את זה, זה סוג של שליחות. שואלים לו, הבנת, הבאתי לך 200, אתה מחזיר לך כך 250, עלה לך בשביל להגיע 250, עלה לך איזה 10, כך עוד 10, הרזרת לי, ואז יוצא שכאילו, אני הבאתי לך 250 מראש, כאילו אני, זה שלי עד שהכסף גדל. כשאתה מחזיר לי, אתה מחזיר לי את הכסף שלי, כי כאילו הבאתי לך 250. זה סוג של היתר עסקה שהמרן לוקח על הלכה, לכן, אבל בואו נסתדב לעמודי הזמן קצר והמלאכה מרובה, אנחנו עוברים לסמכי עמוד ב', ואילכת כרב חמא. פוסקת הגמרא, שאנחנו הבאנו פה למעשה שלוש סוגי תרשו. יש לנו תרשה של רב נחמן, שהתרשה של רב נחמן אומר שאם אתה לא קצצת מפורש, שאם ככה זה ככה ואם ככה, אמרת סכום אחיד, אז מותר. אז כמו שתוספות אומר פה דיבור מתחיל בהלכת כרב חמא, שאומר רבנו תם, דהלכת הנמי כרב נחמן בתרשה, אז רב נחמן הזה בסדר גם הלכה. היה לנו תרשה שנייה של רב פאפה.
אופה, אתה אומר לך כאן תוספות.
אמרתי תוספות, אני לא יודע...
אבל בסדר, אבל הלכה היא לא ככה.
מי אומר לך?
הפוסקים, הפוסקים ככה אומרים.
טוב, אז אני לא...
אז הנה כתוב, מפרש.
אז בקיצור, מהגמרא פה יוצא שמשהו מדגיש והלכת כרב חמא, הכוונה לא כמו התרשה של רב פאפה. שהתרשה שנייה הייתה רב פאפה, שמה רב פאפה אומר שכאילו מבחינתו אין פה שום מגנטה, כי מבחינתו הוא לא דחוק ולא צריך את הכסף. אז זה אנחנו לא פוסקים כמו התרשה של רב פאפה, ואחר כך התרשה של רב חמא שהלכה ככה, שמותר למכור בתרשה כזה, שהלוואה רק מתחילה לחול, רק כשאתה מגיע כבר למקום היקר. שעד שאתה מגיע למקום היקר זה עדיין של המלווה, זה עדיין של המוכר, אתה יכול לקרוא לזה מוכר, והפך אחרי מוכר אותו מלווה, אז בכזה מצב זה גם לא נקרא ריבית, מה שהם תורכים בכל ההובלת הספורה, זה לפה זה לא היה ריבית, כי היה להם רווח מזה, כי לא משלמים מס ואתה מתחכם, אז ההלכה כמו ככה, הפוסקת הגמרא לקראת רב חמא, עוד דבר פוסק את הגמרא, מה שלמדנו כבר לפני כמה דפים, והלכת הקרבי אלעזר, שזה בדף סמכה לפעמוד ב', שריבית קצוצה יוצא בדיינים, ולפוקה מרבי יוחנן, שרבי יוחנן פוסק שמה, שאחרי שהלווה כבר שילם את הריבית למלווה, כבר אי אפשר לתבוע את זה בחזרה, לא פוסקים כמו רבי יוחנן, רק פוסקים כמו רבי אלעזר. ואותו דבר, והלכת כרבי ינאי, ואמר שגם כן, בדף סמכה ג' עמוד א', שמה יהיה הדין באדם נתן לחבר שלו כסף, והוא פסק איתו לתת לו לאחר זמן את הפירות לפי השער של עכשיו,
מיוחד.
לפי השער של עכשיו. זאת אומרת, הוא נתן לו עכשיו כסף, אומר לו עכשיו תיתן לי את התפוזים לפי התאריך של עכשיו, ואפילו משעת הפירעון עוד כמה חודשים,
זה אמנה בפירות או לא אמנה במאות?
שאז הוא רשאי לתת תמורת, מה תמורתם הוא יכול לתת גם כסף, או פירות אחרים בשווי הפירות שהוא פסק אליהם בתחילה. לא חייב להיות דווקא את הפירות, כמו שרבי ינאי טוען, מה לי אין ומה נדמה אין. מה זה משלם? אתה משלם את הפירות עצמה, זאת אומרת, הבנת? לא, אולי לא אמרתי משל, הוא הביא עכשיו 100. כלומר, תביא לי את התעריף שעכשיו תפוזים, ועוד חודשיים תביא לי תעריף של 100. עכשיו, עוד חודשיים, התפוזים בפועל שווה 120. אז את התפוזים ברור שמותר לך לתת, קמת. השאלה מותר לך עכשיו להחזיר את זה בכסף 120, או שזה כבר נראה כמו ריבית, כי נתת לך 100 בפועל. אז רבי ינאי אומר מפורש, מה לי, מה נדמה, אחרי הכל, זה עכשיו כבר התפוזים שלי. אז מה זה משנה אם עכשיו תביא לי את הכסף 120, עכשיו התפוזים שווה 120. רבי רב אומר מה פתאום, בכזה סיפור, הוא חייב לשלם דווקא בתפוזים, לא בכסף, כי בכסף זה כבר נראה כמו ריבית, כי בטח המאה פתאום אתה תקבל 120, בפירות זה לא כזה נורא קרבית. אז ההלכה הזאת היא כמו רבי ינאי, שהוא טוען מה לי אין ומה להתמעט. אנחנו מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, מכר לו את השדה. הנה תראה רבי דרבי, פה מתחילים תשלומים, כן? רבי הרצל, מכר לו את השדה, בן אדם מכר לו בית, קרקע, ונתן לו מקצת אדמים. הלוקח התחיל לשלם רק חלק, כמה אחוזים מהכסף של השדה. ואמר לו, המוכר אומר ללוקח, תקשיב טוב, אין לי בעיה עם זה שאתה רוצה לשלם לי עכשיו את התשלום הבא מאוחר. הוא אמר לו ככה, אין מתי שתרצה אבי מעות, ותולת שלך. זאת אומרת, השדה כבר קנויה לך מעכשיו, אבל בתנאי שאתה תשלם לי את כל האחוזים האחרים שאתה חייב לי על השדה. עכשיו, אם בסוף אתה לא תשלם... זה הגמרא תשאל. עכשיו, אם אתה לא תשלם, תתבטל המחירה למפרע ונחזיר לך כבר את הכסף ששילמתי לך, כן, כמו שרשי מסביר. תקלו רשי דיבור המתחיל, מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים ואמר לו, אם אתה שתרצה אבי מותר המאות שעליך בתול שדה שלך, אז בוא נלך במשנה ואז עוד פעם רשי, אסור. למה אסור? אז אומר רשי, אסור לעשות כן, ודווקא דאמר לי, דווקא אם הוא אמר לו, לחימייסס מותר המאות, קנה מעכשיו. דווקא אם הוא יאמר לו שכשאתה תביא את המשך הכסף, אז ממתי תקנה? תקנה מעכשיו, רק אז עכשיו. למה? מה החשש? אומר רש"י מסביר מאוד יפה. כי יש לנו חשש שאם יאכל מוכר פירות בתוך כך, אם המוכר תוך כדי יאכל את הפירות, ובסוף עוד חודש, חודשיים הוא יביא את הכסף, אז מה יוצא? שהוא אכל פירות לא שלו, כי זה כבר קנוי לו מעכשיו. כמו שרש"י מדגיש שכל האיסור שהוא אומר לו, שזה כבר קנוי מעכשיו שילמת את ה-20%, שלם את ה-80% האחרים. זה יהיה מעכשיו שלך, אז בוא יצא עכשיו. ואותו דבר אם הלוקח ממתיים יאכל את הפירות ובסוף הוא לא ישלם, אז החוזה מתבטלת ואז יוצא. אז לכן זה הסיבה שאסור לעשות את זה. למה? כי אם יאכל מוכר פירות בתוך כך, כשאני זה המאות נמצא שזה יקנה לו יום המכר, וזה יאכל הפירות בשכר המתנות מאותם. ואותו דבר אם יאכל לוקח פירות מעכשיו, יכול להיות שמא לא יביא בסוף לא יהיה לו את ה-80%. שמא לא יביא מותר המאות ויחזיר לו זה מה שקיבל ונמצא שלא יצא שדה קנויה לו. והלחימה היא סיסקנה מעכשיו אמר לי, כי כמו שהתגרשנו שכל האיסור להגיד את זה, שהוא אומר לו שאם אתה תביא את ה-80%, אז אני עכשיו קנוי אמר לי, ולא יעשה, אז יוצא עם האות הראשונות כמין ובעל מהיו אצל מוכר, וזה אכל פירות מסחרו, אז אני אקרא ממש ריבית, אז לכן המפור אסור לעשות את זה. את מה כן אפשר לעשות? אז אגמר תגיד אחר כך אפשר להניח את הפירות איפה? ביד שליש, עד שיתברר, ואז לא יהיה פה שום חשש של ריבית. זאת אומרת, תשים את הפירות אצל שליש, ואת תחכה למתח, אם הוא ישלם לך את ה-80%, ובסוף הוא יתרוס ולא ישלם. ואז בסוף זה יתברר, אבל אם בקדם הצו אתה לא משאיר אצל שליש, הפירות ככה פתוח, ואתה אומר לו, כשאתה תביא את המשך הכסף, זה יהיה קנוי לך מעכשיו, אז פה אנחנו יכולים להיכשל, וזה כבר הסיבה שעשו.
בינתיים הפירות כבר ירקבו מזמן,
לא תמיד, לא תמיד פירות זה נקרא פירות בתפוזים ותפוחים, פירות זה סחירויות, זה לא אומר עכשיו פירות, פירות זה נקרא רווח, מה?
אם זה באמת...
אם זה תפוזים, זה? יש מקררים היום, יש היום הכל. אומרת המשנה.
תשים בננות במקרר, נהיה יותר לך
כמה... בננות לא. הלבר, זה בננות, אנחנו בכל פסח קונים הלב, את כולם מחפשים רק לזה. הלבר הוא... אנחנו ממשיכים. מה יהיה הדין רבי צחיה? רדום פה קצת, בוא נתעורר. הלוואו על שדהו. בן אדם הלווה לחבר שלו כסף. הלווה משכן למלווה את השדה, את הבית שלו, שהבית שלו שווה הרבה יותר מהלוואה שהוא הלווה לו. ומה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו ככה? מלווה אומר לו ככה, אם אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים, אם אתה לא תשלם לי את החוב שנלוויתי לך מהיום עד עוד 3 שנים, הרי היא שלי. אז בכזה מצב מה ההלכה?
מה?
השדה? כן, הבית הזה, בוא נגיד שווה 500,000, והלוואה הייתה 300,000. אז אומר, תקשיב טוב, אתה ממשכן לי פה את הבית תמורת 300,000, אם אתה לא משלם לי עד 3 שנים יוצא לך, אחרי 3 שנים, אם אתה לא שילמת לי, זה הופך להיות שלי. אז מה ההלכה? אז אני אומר, בכזה מצב הרי היא שלו. זאת אומרת, הדברים שלו, ואין פה שום ריבית. אם עברו 3 שנים והוא לא שילם את החוב, הרי שלו, היא לכאורה ריבית. ההלוואה הייתה 300, השדה שווה
650.
כי זה נחשב כאילו דמי הלוואה, מה היה דמי הלוואה? דמי קניית השדה. אז יוצא שמכתחילה, המלווה קנה את השדה בזול, ואין פה שום הלוואה ברימית. יש כאלו אומרים, ציינתי לעצמי שזה מדין כנס. כאילו, אבל כל פנים, בכזה מצב זה לא נקרא הלוואה ברימית, כן? מה אתה אומר, רבי צחי, סליחה שלא שמעתי?
אם זה בקרקע, אז הוא יכול, אין עונה בקרקע.
קרקע אין עונה. עזוב, עונה סיימנו בינתיים, אבל פה בקטע של ריבית גם אין זה הלוואה בריבית, כן? אז אומרת הגמרא, וכך היה ביתוס בן זוני נושא על פי חכמים. דרך אגב, בנושא הזה, מי אוכל את הפירות? בנושא של הרש הזה, עכשיו אנחנו נראה בהגמרא. אבל בנושא הזה, אם אתה עושה ככה, בכל 3 שנים מי אוכל את הפירות? הלווה, המוכר. זה ברור, כן? כי יכול להיות שישלם את הכסף, זה לא קורה. ב3 שנים האלו זה ברור שהפירות הולך ללווה, למוכר, כאילו, למי ש... והכל פנים, ביתוס בן זוני היה עושה על פירות חכמים, הוא היה לווה. אתה נותן בשדים יסדות יקרות תמורת ההלוואה, הוא היה קובע תקשיב אם אתה לא תשלם, וכך הוא היה עושה. אנחנו ממשיכים את הגמרא, שואל את הגמרא על הסיפור של הרשע. אנחנו למדנו ברשע של המשנה, שמאדם מכר קרקע לחבר שלו, והלוקח הביא לו רק 20%, כמו שנת לנו. הוא אמר לו, ב80% האחרים, אם אתה תשלם לי את זה, יהיה שלך מעכשיו, אם לא תשלם לי, אמרנו שאסור לעשות את זה. שואל את הגמרא, מי אוכל פירות במשך הזמן עד שישלם הלוקח את שאר דמי השדה? מי אוכל את זה שזה לא יהיה בזה איסור ריבית? אז רב הונא אמר, מוכר אוכל פירות. רב הונא רוצה להגיד שהמוכר אוכל פירות, כבר נראה שאין מחלוקת, אבל רב הונא אומר שהמוכר אוכל את הפירות, כי כל זמן שהוא לא פרה לוקח את שאר דמי השדה, השדה נשאר של המוכר, אז אם כך הוא יכול להתחיל לאכול פירות, עדיין שלא. רב ענן אמר, מה פתאום, שניהם אסורים לאכול את הפירות, ופשוט משבשים את הפירות. ומה המחלוקת? אומרת, אבל אין שום מחלוקת ולא פליגי. כמו שהדברנו פה ברש"י, מה שרב הונא אומר שהמוכר מותר לאכול, כי אצל המוכר אין שום בעיה, כי מה אמר לו? דאמר לחימייטיס, הוא אמר לו, תקשיב טוב, שאתה נתת לי 20%, זה עוד לא שלך. כשאתה תביא את ה-100%, מאותו רגע זה יהיה שלך, אז לכן, כל זמן שלא הביא את ה-80% האחרי, זה 100% של המוכר, אז אין פה שום ריבית.
אבל 20% נכון, זה נכון, שרק מאז. אבל אתה יש לי 20% שלי, כסף, אתה אוכל את הפירות שלי גם כן, מה אתה אומר?
זה תלוי מה שמסכמים, עוד פעם.
מה אתה אומר
לזה? אז לכן את המילים שאני כל הזמן תקעתי פה, שאנחנו הולכים היום לדבר על תשלומים, זה לא נכון, צריכים להגיד. מה שאמרתי, הולכים לדבר על משהו תשלומים נכון, כי מה שהוא מדבר עכשיו זה הנושא של תשלומים. הוא אומר, תקשיב, בן אדם מתחיל לקבל את שלו, הוא אומר, אני משלם לך את זה בתשלומים, זה הוא צריך. פה גם לא מדברים תשלומים, פה אומרים, תקשיב, כל זמן שלא תשלם לי את ה-80% האחרים, זה אפס. בכזה מצב אמרנו, זה המשנה משלשים. יש כזה מצב שהוא אומר, בכזה מצב אנחנו אומרים, המוכר יכול לאכול את הפירות. יש כאלה אומרים, לא, אני התחלתי עכשיו, מה? אני עוד לא נותן לך את זה, רק עד שתשלם לי את ה-80%, וזה באמת מעכשיו כבר שלך, רק כשתשלם. אז פה משלשים, אז זה יכול להיות, זה אפשר כן לקרוא תשלומים. אז כן אמר, טוב, עוד פעם, אני לא רוצה לערב את הדברים של היום תשלומים, כי יש בכל דבר מיליון דברים. אבל זה סוג של תשלומים. זאת אומרת, בסיפור של המשנה זה סוג של תשלומים. אתה מתחיל לשלם עכשיו, זה כבר שלך, אבל אני לא אומר לך, תקשיב, זה יהיה שלך ב-100% מעכשיו, רק תשלם לי את ה-80%, זה נקרא תשלומים. וכן תשלומים, הבנת? אז תמיד, אני סתם נלבלתי אותך, שאומר, כן תשלומים. אז בקיצור, מה שרב ענן אומר, משלשים את הפירות, זה כמו שרש"י הסביר במשנה, שאסור לעשות את זה כי זה ריבית. כי פה אומרת המשנה עוד פעם, זה לא פליגי, רב הונא אומר דאמר לחימייס יסקנה, וכל זמן שהוא לא יביא את ההמשך, זה עדיין 100% של המוכר, אז אכן המוכר אוכל את הפירות, ומה שרב הנא, זה כמו שכבר הדברנו במשנה, דאמר לחימייס יסקנה מעכשיו, וזה בדיוק הציור מהמשנה, שיש בזה ריבית, ולכן אסור לעשות דבר כזה, לכתחילה אם אין שליש. תנא רב ספרא בריבית דבר רב חייא, רב ספרא למד ברייתא בפרק הריבית, בתוספתא של רבי חייא, שמה? בנידון של המשנה שלנו, שבן אדם מוכר שדה לחבר שלו, ומה? ולוקח רק נתן חלק מהאחוזים מהקרקע. אז יש פה ארבע חילוקי דינים בעניין אכילת הפירות במשך הזמן עד שיגמור לשלם את התשלום במלואו. פעמים ששניהם מותרים, יש מלא מצב, יש מצבים ששתיהם, גם המוכר וגם הלוקח יכולים לאכול את הפירות, פעמים ששניהם אסורים, ופעמים שהמוכר מותר והלוקח אסור, ופעמים שהלוקח מותר והמוכר אסור. אני רב ובשראי, מה שהברייתא אמרה פעמים ששניהם מותרים, זה מאיזה מצב? הנה, ואמר לי שהמוכר אומר ללוקח, תקשיב טוב, קנה כשיעור זוזח. מה שדוד אמר, רבי דוד אמר מקודם, אתה עכשיו שילמת 20%, אתה עכשיו יכול ללכת לשלם את הזכויות של ה-20%. זאת אומרת שכל זמן שלא שילמת ב-100%, אנחנו שותפים לפי האחוזים. אז יוצא, בוא נגיד אם שילמת 50/50, אז חצי-חצי. אז זה המצב ששתיהם יכולים לאכול בדוגמה, שהוא אמר לו, תקשיב, אתה קונה מה שכבר שילמת. שילמת 50%, אנחנו שותפים 50/50. אז זה הדוגמה ששתיהם מותרים. ומה שהברייתא אומרת פעמים ששניהם אסורים, ואמר לי, לחימייסי, זה הסיפור של המשנה שלנו, ואמר לי, לחימייסי, שהוא שילם עכשיו רק 20%, והוא אומר לו, שתשלם לי 80%, אז תקנה מעכשיו ששילמת את זה. לחימייסי, תקנה מעכשיו. אז זה הסיפור שכל זמן שעוד לא הביא את ה-80%, שתיהם אסורים לאכול. למה? כי אפשר לדעת מה יהיה. ומה שאומרת הברייתא פעמים מוכר מותר ולוקח אסור, זה בדוגמה שהבאנו מקודם אצל רב הונא, ואמר לי, לחימייסי, תקנה. הוא אמר לו, תקשיב, זה שלי עד שתביא 100%. כל מה שלא הבאת 100% זה שלי. אז אם ככה, זה הדוגמה שמוכר מותר ולוקח אסור. אז זה גם לא חידוש. החידוש יהיה עכשיו הדוגמה הזאת. פעמים שלוקח מותר ומוכר אסור, זה עוד לא פגש. הוא אומר, אמר לי, שהמוכר אומר ללוקח, תקשיב, קני מעכשיו, הקרקע, בכל מצב אני מקנה לך את זה מעכשיו. וזוזה היא שאר המאות שאתה חייב לי, עזוב, זה לא קשור לקרקע, בוא נשיא שטר הלוואה. מבחינת הבית שילמת 20%, מבחינת הבית זה הופך להיות אפילו 100% שלך. אז ראי, מי יכול לאכול את הפירות רק הוא? איי, אתה חייב לי עכשיו עוד איזה 400,000 שקל, זה הופך להיות הלוואה בנימוך, לא קשור לבית. וזוזה אליהם להלוואה גבה, אז לפי זה יוצא, יש פה סך הכל חוב כסף. ומבחינת הקרקע זה 100% של הלוקח. אז זה הסיפור שהלוקח יכול לאכול את הפירות ומוכר לו, בקיצור שלנו פה את כל הארבע ציורים, פעמים ששתיהם אסורים, פעמים ששתיהם מותרים, ופעמים שהלוקח מותר מוכר אסור, פעמים זה כבר הסברנו הכל במקומו. אומרת הגמרא, מה תנא שניהם אסורים? כפי מי למדנו בברייתא, שאם יש ספק אם הלוקח כבר קנה מעכשיו את השדה או לא, שתיהם אסורים לאכול את הפירות, אפילו שסך הכל ספק ריבית. אז אומרת הגמרא, אמר רב הונא ברי לרבשו, ההלכה הזאת היא לא כרבי יהודה. למה די רבי יהודה, אם הברייתא הייתה סוברת כמו רבי יהודה, הברייתא לא הייתה אוסרת את זה. למה? כי אמר רבי יהודה אומר שכל מקח, שאם התנאים זה נקרא צד אחד בריבית, כן? אמר שכל מקח שלפי התנאים שהגיעו יש סך הכל צד אחד בריבית. מה זה נקרא צד אחד בריבית? זה לא בטוח שיבואו לידי ריבית, רק יכול להיות שיבואו לידי ריבית. אז רבי יהודה סובר שמותר, ואין איסור רק בכזה מצב שיבואו ודאי לידי ריבות. אז אם ככה, אם הלוקח יאכל את הפירות, בגלל שישר שהוא ישלם את התנאי השדה בהמשך, אז מה יצא? לא יכול בכלל ריבית. הרי אם רק הלוקח יאכל, לא המוכר, ובסוף הוא ישלם, אז יוצא שזה באמת היה שלו באותו רגע, והם פורים, אז זה נקרא צד אחד בריבית. אז לפי רבי יהודה היה מותר, אז לכן אומר פה שהברייתא שלמדנו, ששתיהם אסורים, זה לא כמו רבי יהודה, כי זה נקרא צד אחד בריבית, וצד אחד בריבית אמור להיות לפי רבי יהודה מותר.